Anyone else that nobody knows his worth.
Success can only follow him no matter where he goes.
The one and only Sherlock Holmes.
The crisp and clinical, slightly cynical Sherlock Holmes.
It's so good to have him home again, but he does have some funny ways.
Holmes? Extraordinary. Admittedly, he has a somewhat liberal share of faults. The list is so appalling it could never be unfurled. But everyone's defective.
Quite, and he is a great detective.
Quite the greatest in the history of the world.
He has the intellect of the British Museum.
A mind as wide as a River Thames.
A brain as big as the Colosseum.
And eyes as bright as the finest gems. Infuriating brilliance all the underworld condemns.
It's from qualities such as these.
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, אני תום שפירא ואיתי
אביעד שמיר.
למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט. בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ומדסקסים אותם, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד, ואביעד, מה זה כל האנשים האלה שנמצאים פה?
זה הקונספט שלנו בשבוע הרגיל, אבל היום לא שבוע הרגיל. יש חג בישראל, סוכות, אבל יש גם אייקון, שזה חג לאנשים מסוימים. וכשהפרק הזה יעלה, כבר לא יהיה אייקון, אבל יהיה לנו תיעוד שהיינו בו.
אתה אומר, הזמן עובר כאילו באופן ליניארי, בניגוד למה שאיינשטיין אמר.
ויש להם איזה קטע שמוכרים כרטיסים לכל מיני דברים שאף אחד לא באמת רוצה לראות, אבל נגמרו כל הכרטיסים לאירוע של הארי פוטר ושל באפי, אז רצו לעשות משהו לפני הצהריים, אז כמה אנשים באו לפה, לארח לנו חברה.
זה שורה שנייה באמצע לייב! אפשר לשמוע מהאנשים בקהל, רק שיוכיחו. יש לנו יותר ממאזין אחד.
לפחות...
כאילו, לפי כמות הלייקים בפייסבוק, כן. כנראה שיש לנו מאזין אחד. הוא מאזין מאוד נחמד, אבל...
לפי כמות התגובות מת. אז...
מה נשתנה בפרק הזה משאר הפרקים מעבר לעובדה שזה שורה שנייה באמצע לייב?
זה לא עובד כל פעם.
אוקיי.
אני יודע שזה כן עובד.
זה כן עובד.
אני יודע שזה עובד.
אז מה נשתנה?
ההבדל הוא שאנחנו... קודם כל אנחנו מול קהל, שזה כבר דבר ש... מתברר שיש לנו קהל.
כן, אנחנו לא בעירום, לא עוד הבדל.
זה עוד משהו. וגם אנחנו עושים קונספט קצת אחר הפעם, מכיוון שבדרך כלל אנחנו לוקחים סרט אחד חדש ואחד ישן, ואנחנו נכנסים לפרטי עלילה, מתקדמים, ספוילרים וכאלה, פעם לא, אנחנו מול קהל, אנחנו לא רוצים להרוס לאנשים שבסוף הוא מת, ולכן אנחנו נדבר על 9 סרטים שונים שבהם, שעוסקים בדמות של שרלוק הולמס בקולנוע לאורך הזמן,
הזמן שכזכור עובד באופן ליניארי.
כן, לא לפי הזמן האמיתי. ובניגוד לבדרך כלל אנחנו לא נאריך על כל סרט, אלא נגיש כמה דקות לכל אחד מהם. אנחנו לא נספיק מיישם את כל הסרטים של שרלוק הולמס.
בחרנו 9 סרטים שמייצגים פחות או יותר 100 שנים של שרלוק הולמס. אנחנו משתדלים לשמור...
למרות שעשו עוד לפני זה.
או, כן. אבל כאילו הרבה מהם זה סרטים עבודים, והרבה מהם זה סרטים שבחנות... גם אם תשמעו לנו לא נרצה לראות אותם, אני חושב.
יש אחד שנקרא שרלוק הולמס בפולד. אני לא טוב שאני רוצה לראות את זה.
זה בלבל אותי, כן.
כן. אחד מהסרטים אגב שאנחנו לא נדבר עליהם זה החיים הפרטיים של שרלוק הולמס שדיברנו עליו באחד הפרקים הקודמים שלנו.
פרקים קודמים אפשר למצוא, אנחנו מעלים אותם כל שבוע ביום 5 לדף שלנו, שורה שנייה באמצע בפייסבוק. הם עולים גם דרך אייקס, שירות הפודקאסטים הישראלי, וגם דרך ארכיב האינטרנט, internetarchive.org.
תכתבו http
/ או שפשוט חפשו שורה שנייה באמצע בגוגל, אנחנו התוצאה היחידה פחות או יותר.
אנחנו התוצאה הראשונה שזה מה שקשור.
אין אתם נסים להזמין ספציפית כרטיסים בשורה שנייה באמצע, משהו שאף אחד אף פעם לא עשה בכל היסטוריית הקולנוע.
כן.
נעבור לסרט הראשון.
שנייה, לפני שאנחנו עוברים עליו, יש לנו גם בלוגים למי שרוצה לראות דברים אחרים שאנחנו כותבים. אני כותב בבלוג שנקרא בשביל הזהב, יש לו גם עמוד פייסבוק. אתה בעלילות.net, שאם אני לא טועה זה כרגע קונצרן ששולט על 7 יבשות.
או זה או שאנחנו כותבים על קומיקס.
או זה.
כן, פחות או יותר.
אוקיי, אז נתחיל עם השרלוק הראשון. אז שרלוק ג'וניור, מ-1924, אנחנו מתחילים בעידן הסרט האילם.
כן.
עם אחד מגדולי הסרט האילם, בסטר קיטון. בסרט שהוא לא על שרלוק הולמס.
לא. ומה שמעניין בשרלוק ג'וניור זה שכבר ב-1924, הקונספט, הרעיון של שרלוק הולמס בקולנוע היה כל כך כאילו מנוצל וברור כבר אז, שב-1924 הם עשו מטאגג, כאילו זה סרט שהוא בדיחה על סרטי שרלוק הולמס.
זה היה אלמנטרי, תום יקירי.
לא, זה היה שרלוק ג'וניור, אלמנטרי זה תוכנית טלוויזיה, אנחנו מדברים על זה, אנחנו פודקאסט לקולנוע, אביעד,
בבקשה. כן, טוב שאמרנו לפני שנכנסו אנשים, אנחנו לא נדבר על הסדרות, סורי.
כן.
אבל...
אני יודע שהרבה אנשים פה אוהבים את שרלוק הולמס הרוסי משנות ה-80, אבל כאילו, אין מה לעשות. הפנדום זה הפנדום.
כן, פנדום רוסי, אתה לא רוצה להסתדר עם זה.
שרלוק ג'וניור, זה אתה בחרת בתור הסרט הפותח שלנו, אביעד, ואני שואל אותך, מדוע ולמה?
כי הוא הראשון מבחינה כרונולוגית.
כאילו, יש כאמור את שרלוק הולמס באפל, שנמשך 27 שניות.
אם כבר לוקחים משהו... אם כבר לוקחים משהו אליהם, אז קודם כל שיהיה יותר ארוך מהזמן שאנחנו מדברים על הסרט.
אוקיי.
ודבר שני, שרלוק ג'וניור באמת קלאסיקה. באסטר קיטון הוא כאילו אחד מהגדולים של הסלאפסטיק האילם. הוא גם ביים את הסרט, כמובן מככב בו. הרעיון פה הוא משחק כמו ברוב הסרטים שלו, הוא משחק טיפוס פשוט שרוצה להיות משהו מעבר. במקרה הזה הוא עובד בקולנוע, שזה אומר...
הוא מקרין.
הוא מקרין, הוא מנקה, כן. הוא גם קצת כרטיסן, ראיתי אותו עכשיו מחוץ הדלת פה.
כן, משחור לבן משום.
כן.
והוא... איפור מצוין.
שמע, בן אדם מחזיק ועד. והסרט הזה לא מבוסס על סיפור מסוים של שרלוק הולמס, הוא מבוסס על באמת הקונספט.
הרעיון של שרלוק הולמס. ומה שקורה, יש לנו שני סיפורים, כאילו החצי הראשון של הסרט מכין את העובדה, שהדמות של באסטר קיטון, שנקרא פשוט המקרין סלש או שרלוק ג'וניור בחצי השני, הוא מאוהב בבחורה, כמובן. הבעיה היא שחוץ ממנו מאוהב בה גם הלוקל שיק.
כן.
לא שייך במובן שאנחנו מכירים את זה, אלא פשוט בחור מאוד...
מאוד חבל שהוא לא הגיע על גמל, אני חייב לומר, זה היה עושה משהו.
בחור עם קצת יותר כסף ממנו, ובמקרה או שלא... אותו מקרין הוא גם בלש חובב, אנחנו יודעים את זה כי הוא מחזיק ספר שכתוב עליו איך להיות בלש, בגדול, בלי שם מחבר, בלי דוי דסימל נאמברינג, הפרופ הסרט הזה זה עבודה נהדרת, והוא מנסה להרשים את הבחורה לזה שהוא מגלה מי גנב את השעון של אבא שלה, אבל אבוי, מי שגנב את השעון היה בעצם אותו השיק, ויותר מזה, הוא הפליל את באסטר קיטון.
כן, כל זה קורה די בתחילת הסרט, זה לא... לא שאפשר ממש לספיילר את הסרט הזה, כי אין לו יותר מדי עלילה, אבל...
כן, ואז מה שקורה זה שהוא פשוט חולם את עצמו לתוך מסך הקולנוע, בתור שרלוק ג'וניור, הבלש הטוב בעולם, בעיני עצמו?
בעיני הרבה אנשים, אני מניח.
כן, כאילו, הם שלא מודעים לעובדה שהוא לא כזה טוב.
מה שמעניין זה, איך שהוא מופיע בתור שרלוק, אין לו את התחפושת האופיינית עדיין, אין את הכובע הזה עם...
סטוקר, כן.
אין לו את המעיל, אין לו את המקטרת, הוא מגיע בטוקסידו. והוא מגיע והוא נכנס כאדם מלא ביטחון, מישהו שגם הנשים משתגעות אחריו, הוא לא נכנס כי הוא נכנס לה, הכל מתרחש כחלום בעצם של המקרין. יש הפרדה מאוד ברורה בין הדמות של המקרין, שהוא שלומיאל שכל הזמן אחרים מצליחים לעבוד עליו, ויש קטע בתחילת הסרט שהוא מגלה שאנשים מאבדים כסף בפח האשפה, אז הוא מחפש. וכל הזמן מישהו מוצא את זה לפניו.
הוא שלומיאל טוב לב, כי כל מישהו מוצא כסף הוא נותן אותו לאנשים, כולל כסף שהיה לו מראש בכיס כבר.
כן, לאיש היה לו
שאיבד ארנק. לפי מה שלמדתי מהסרט הזה הדבר העיקרי, כל פעם שאתם מסיימים מקרנה, לכו למקרין בעולם ותגידו סליחה, איבדתי שטר של 100 שקל.
מדבר שזה עובד.
כאילו אולי הוא פשוט יושיט יד לכיס ויביא לכם, כי למקרינים יש כל כך הרבה כסף.
בגלל זה הם מקרינים.
זה תחביב.
הם לא צריכים לעשות שום דבר.
כן, מולטי מיליונרים, זה תחביב. לסינפילים.
אז לעומת הדמות שלו, הדמות של שרלוק היא באמת, בעצם הגיבור שהוא רוצה להיות. הפנטזיה שלו של להיות זה שבא, מציל את העניינים, תמיד נמצא צעד אחד לפני הנבלים. כמה שבחלום שלו, הדמויות מהחיים האמיתיים שלו, הופכות לדמויות בתוך הסיפור הבלשי. הבחורה היא עדיין אותה בחורה, כשהיא
חלק מהחברה הגבוהה, והנבל הוא לא סתם... בחור מניאק שמנסה לקחת את ידה מבאסטר קיטון, אלא מישהו שמנסה לרצוח את שרלוק ג'וניור עם כדור ביליארד מתפוצץ זה היה, וגיליוטינה בו זמנית.
כן, המשרת עוזר לו, וזה... אני תוהה למה הם התקינו את זה בכלל בבית? למה? באיזה שלב בבית מגיע המצב שאתה תרצה שמישהו יתיישב על כיסא כדי שינחת עליו גרזן?
ובכן, אביעד, יש סיבה שאני לא נותן לך אף פעם לשבת כשאנחנו מקליטים אצלי בבית, בכיסא ליד הקיר? זה רק לאורחים שאני רוצה להיפטר מהם. זה רוב האורחים שהם לא אתה.
אני מרגיש מוחמא.
תודה רבה.
זה גם מסביר למה החלפת שותף לא מזמן.
כן, אחד ה... הוא לא היה צריך לשאול יותר מדי שאלות. אבל כאמור, זה סרט של בסטר קיטון מידן השקט, וזה אומר שבעצם חלק ניכר מהסרט זה טריק, לא טריק, כאילו, העלילה היא תירוץ לכל מיני סייד גגס ופעלולים, ובסטר קיטון, כמו רוב הכוכבים הגדולים של אותם תקופה, הוא מישהו שהוא שחקן מאוד מאוד פיזי, והוא יודע לקפוץ ולהחליק וליפול ולספוג מכות באופן קומי, זה משהו שהוא מאוד מאוד טוב בו. הרבה מהדברים שיש שם, אני מודל, לא כל כך עבדו עליי כמו שהם, כמו שראינו סרטים ישנים של צ'רלי צ'פלין ודיברנו עליהם בפודקאסט, לדוגמה, יש קטע שבו המקרין, לא שלו, ג'וניור, עולה בטעות על רכבת, שלוקחת אותו הרחק מאהובת ליבו, והוא פשוט, הוא קופץ על המוט של התחנה ונתלה עליו ויורד, ואני כזה, אוקיי, למה לא פשוט ירדת מהרכבת?
אתה יכול לעשות את זה?
לא, אוקיי, אני לא יכול לעשות הרבה דברים, זה לא הופך את זה, כאילו אני לא יכול להפוך למכונית, אבל זה לא הופך את רובוטריקים של מייקל ביי לסרט טוב.
למרות שאם כבר יש סטנדרט לסרטים טובים, זה צריך את אחד מהם.
כאילו, הסטנדרט לסרטים טובים הוא אכן מייקל ביי, אבל אתה יודע.
כן, כל מה שלא מייקל ביי זה סרט טוב.
יש כמה, יש כאילו, זה אמור להיות קומדיה בסופו של דבר, ויש כמה סייד גגס משעשעים, אבל לא יודע, אולי זה בגלל שראיתי את זה לבד.
מה עם הקטע שהוא נכנס לתוך הסרט? הרגע הזה, אני מאוד מאוד אהבתי את הקטע הזה.
זה לא רגע קומי טוב, זה רגע טוב קולנועי, אני אומר בתור קומדיה של לוק ג'וניור פשוט לא הצחיק אותי.
לא נופל עליו בית הפעם, בניגוד לסרטים של... בסטר קיטון באופן מפתיע הצליח לחיות עד לגיל די מתקדם, וזה מפתיע כי באמת במערך הסרטים שלו הוא היה, הוא לא השתמש בכפילים, הוא פשוט בעצמו היה הפעלולן בדברים מאוד מאוד מסוכנים, כולל כאמור לרוץ על רכבת נוסעת, פעם אחת לרסק רכבת נוסעת.
לתת שיפילו עליו בניין.
כן. שזה היה... ניסו לחכות אותו אחר כך, וזה אף פעם לא נראה אותו דבר, כי...
כאילו ג'קי צ'אן.
כן, אוקיי. ג'קי צ'אן שבר כל עצם בגוף שלו לפחות פעם אחת. בסטר קיטון איכשהו הצליח לצאת יחסי בלי נזק. אבל הקטע שבו הוא נכנס לתוך המסך, קטע מאוד יפה מבחינה קולנועית, כי הוא מנצל את ה... רעיון של עריכה בתוך הסרט, כדי להקפיץ אותו מנקודה אחת לנקודה שנייה, ומכיוון שבכל זאת זה סרט סלפסטיק, אז זה מוביל להרבה...
מרדפי מכוניות,
ניסיון לשבת על כיסא שבדיוק נעלם, דברים כאלה.
זה סרט שהוא יותר מקסים, זה העניין, כמו שאמרתי, בתור קומדיה הוא לא כל כך עבד לי, הוא כן עובד לי בתור סרט על הרעיון של שרלוק הולמס, וכן יש בו כמה רגעים מאוד נוגעי לב, והרעיון ש... אמרנו לא יהיו ספוילרים, אבל כשהוא מסתכל בסוף על כאילו על התמונה...
מהו שלא יהיו ספוילרים, עבדנו לכם.
כשהוא מסתכל בסוף על התמונה של עצמו, אוקיי, זה לא ספוילר לעלילה, על התמונה של עצמו כאילו בתוך המסך, ומתחיל לקחת רמזים מהדמות הקולנועית של עצמו, זה די הערה מעניינת על איך שאנחנו כאילו, אתה יודע, החלומות שלנו הופכים לסרטים, ואנחנו מעתיקים מהחלומות של עצמנו.
אוקיי, אז בואו נבוא לסרט שהוא כן על שרלוק הולמס. סילבר בלייז,
שמעולם לא תורגם לעברית, מ-1937. הסרט הזה יצא ב-1937, אם היית אומר לי שהאחים לומייר ביימו אותו אי שם בסוף המאה ה-19, הייתי אומר לך, כן, זה נראה הגיוני, כאילו, לגיטימי, שזה אותם ערכי הפקה.
לא, לאחים לומייר היו ערכי הפקה קצת יותר מושקעים.
כן.
הם צילמו אנשים יוצאים ממפעל.
מה שקרה, אוקיי, רוב האנשים, אם שואלים אותם על שרלוק הולמס של שנות ה-30, ו-40, הם ידברו על סרט הסרטים של באזל רת'בורן, שנגיע אליו, שהיה שרלוק הולמס הכי מפורסם בחצי הראשון של המאה ה-20, אבל לפניו היה את ארתור וונטור, שגילם את שרלוק הולמס בחמישה סרטים באורך שנות ה-30, אחד מהם זה סילבר בלייז, שמבוסס על סיפור בשם סילבר בלייז, על סוס שמחבלים בסיכון שלו לנצח במרוץ, אבל בגלל...
מרתק, נכון?
הסיפור הקצר הוא בסדר, אבל הנה, אוקיי. דבר ראשון לסרט הזה, אין ערכי הפקה, כאילו, חלק מזה זה הרפרודקציה שלא קיימת, והוא נראה היום ונורא בימינו.
בעיקרון הסרט הזה הוא 65-70 דקות של בריטים מדברים. אין לו שום תפיסה של מה זה קולנוע. זה באותה מידה...
לא, לא, כן, חשוב לציין, יש מישהו בשם איין פלמינג ששחק את דוקטור ווטסון, יש לו דף בוויקיפדיה, והדבר שכתוב בו דף בוויקיפדיה, לא, זה לא איין פלמינג שמעניין אתכם.
אני מאמין שבאותו זמן איין פלמינג הסופר התאמן בלהרוג נאצים. הוא עדיין לא יצא מלחמה, אבל הוא התאמן על זה, היה לו תחביב מאוד מוזר.
הוא שתה הרבה אלכוהול, זה יחזק את רוחו. בביאן
נאצים בכל מקום.
בכל כוס, הוא כזה מוות לנאצים, גלופ.
כן. היי, ההיטלר הזה הוא לא בן אדם כזה נחמד.
מי היה מאמין? אז כן, כאמור, יש סצנה שלמה שאני לא מבין למה היא נעשתה, שבו שרלוק מדבר עם הבחור שאצלו מתארח, ואנחנו רואים את כל זה על רקע של שתי משרתות מכינות אוכל, והמשרתות האלה לא חשובות לסרט, הן לא חשובות לסצנה הבאה, זה פשוט, זה כאילו מישהו עשה ADR מעל לסצנה לא קשורה לחלוטין, של שתי נשים כאילו.
מבקר שאהב את הסרט יגיד לך ש... אבל העובדה היא ששמת לב אל האנשים שמכינות אוכל, ראית את חיי היומיום של המשרתים.
המקרה המוזר של אנשים שמכינות אוכל בשעות אחר הצהריים, אני מאמין. עוד דבר,
רגע, זה באנגליה, יש סיכוי שזה הרעל, לא בכוונה, פשוט זה המטבח שלהם.
הייתי באנגליה לפני שבועיים, וואו, אתה אכזרי.
איכשהו שרדת, אני לא יודע. הבאת בקופסאות של האוכל הקשר.
עוד דבר שמעניין בסרט הזה, שכבר אז, בשנות ה-30, אנחנו רואים הבנה של היוצרים של מה זה סיפור פופולרי של שרלוק הולמס, לעומת סיפור לא פופולרי, אז קוראים לזה סילבר בלייז, אבל הבחור ששרלוק הולמס עובד בשבילו הפעם, זה אחד מר בסקרוויל, חבר ותיק שלו, והנבל הוא פרופסור מוריארטי, שלא מופיע בסיפור המקורי, כי פרופסור מוריארטי הופיע בסך הכל בשני סיפורים של שרלוק הולמס, אחד מסיפור של 5 עמודים שהמטרה שלו הייתה להיפטר משרלוק הולמס, כי לסופר נמאס משרלוק הולמס.
יש לי הרגשה שאנחנו נשמע על מוריארטי במהלך
הפרק. על מוריארטי הזה?
כן.
כן, עוד פעם, שזה מוזר, הוא מופיע ביותר סרטים, ביותר סרטי שרלוק הולמס מכל אחד אחר, למרות שהוא נבל שנוצר כדי להופיע ולהיעלם.
הוא הגרין גובלין, הוא כאילו, זה מישהו שגם אם הוא לא מופיע בכל כך הרבה. אני לא יודע על זה שבסרט הוא על רק כזאת,
הוא על רקטה, הוא מנסה להרוג את שרלוק הולמס עם פצצות בצורת דלק.
כן, הוא נהיה כמו דמות מהפאור רנג'רס, אני לא מדבר על זה. אני מדבר על זה שמבחינת איכשהו נתפס בתודעה, הוא פשוט, היו הרבה נבלים, אבל הוא זה שאנשים ישר חושבים עליו. ומן הסתם גם עיבודים יותר מאוחרים של סיפורי שרלוק הולמס, רק חיזקו יותר את מוריארטי בתור ה... הארץ' נמסיס הקבוע של הולמס.
אוקיי, אבל כן, מעבר לזה, זה פשוט סרט רע, ורואים... אגב, הסיבה שכתוב על הפוסטר פה, Murder at the Baskervilles, זה כי הסרט אכן יצא בתור סילבר בלייז, באנגליה ב-1937, 4 שנים אחרי זה, בארצות הברית, זה הופץ מחדש בתור Murder at Baskervilles, שזה...
האמת שזה די נכון לעלילה.
לא, כן, אני...
זה סרט על סוס.
בהתחשב ב-ADR, כאילו, יכול להיות שבאמת... לא היה כאילו, לא, המילה בסקרוויל לא הופיע בהקלטה המקורית, זו פשוט הגרסה ששרדה. אתה יודע, יכול להיות שבמקור זה היה סתם מיסטר ג'ון סמפינג. זה כמו שלא יודע, בימינו...
סיפורו של דוקטור ווטסון והחבר המוזר.
לא, זה כמו שיקחו את מיסטר הולמס שיצא ב-2015 ויפיץ אותו עכשיו מחדש בארצות הברית, תחת השם מיסטר הולמס ורסס מיסטר מוריארטי, ויגידו... הבחור היפני שעמד שם ברקע, זה היה מוריארטי בתחפושת כל הזמן, כי מוריארטי, מילא להביא את מוריארטי, מוריארטי פה הוא סתם כאילו איזה, הוא סתם איזה כלומניק, הוא לוקח כסף ממאפיונרים אמריקאים, סי? מאפיונרים אמריקאים, סי? בסטר?
ככה מדברים עם מאפיונרים אמריקאים, זה...
בסרטים בריטים במיוחד. הוא לוקח להם כסף כדי לחבל במרוץ סוסים ואתה כזה, זה מה שהנבל הכי גדול בקריירה של שרלוק הולמס עושה? הוא חוטף סוס ומהם לחתוך לו את הפרסות או משהו כזה?
הוא שם לו ראש של בן אדם במיטה.
זה סיפור קצר וחביב.
אבל מה שכן מעניין, בניגוד לשרלוק ג'וניור, פה אנחנו רואים כבר את שרלוק הולמס עם עם התלבושת האופיינית ועם המקטרת, הוא אומר Elementary My Dear Watson, למרות שמעולם לא, זה מעולם לא נאמר בספרים, אבל בשלב הזה...
Elementary My Dear Watson ב-CBS, כל יום 5, ב-7 בערב.
בשעון ישראל.
לא יודע, CBS? אני לא יודע אפילו אם זה ב-CBS.
אני לא יודע, זה... יש להם...
זה בנטפליקס, בכל שעה שבה תרצו.
למה עוד קיימים אזורי זמן בלוחות שידורים, אני לא יודע. אבל הסרט עצמו הוא באמת... הוא מראה שבשלב הזה כבר הייתה התדמית הזאת. עוד לפני, אנחנו עוד רגע נגיע לבאזיל רדבורן, אבל זה מראה שבאמת בשלב הזה, 1937, כבר אנשים זיהו את שרלוק הולמס ב...
היה ברור לך מה צריך, כאילו כשאמרו לך שרלוק הולמס מעולה לך בראש, התמונה הזאת...
אתה יכול לראות את השחקן בלי לראות את הפנים שלו.
כן, ועם כל הדברים הרעים שאמרנו על זה, ארתור וונטו נראה כמו שאתה מדמיין שרלוק הולמס?
בריטי?
הגובה, הרזון, האף, כאילו האף הנשרי הזה.
אני אכן דמייתי את שרלוק הולמס כבעל אף. תראה, כסרט באופן כללי, סילבר בלייז, הוא גם אז אני מתקשה להבין איך הוא עבד, כי באמת הוא נורא לא קולנועי.
לא, לא. עוד פעם, שנות ה-30, לאנשים שהם לא סינפילים זה נראה נורא מרוחק, אבל דיברנו בפודקאסט לפני, בפרק הקודם, על במערב אין קול חדש שיצא מתי?
1930 או 31? 30.
כאילו 7 שנים לפני זה, והוא גדול ואפי, והמצלמה זזה, ויש לך שוטים מעניינים, ויש לך הרבה ניצבים, ואוקיי. סילבר בלייז אין תקציב, אבל זה... מישהו באותה מידה יכול לצלם הצגה בתיאטרון.
לא, נראה עוד שנתיים חלף עם הרוח. נעבור הלאה?
נעבור הלאה? אוקיי,
הנה.
פנינת המוות, The Pearl of Death, שמוססת על הרפתקת שש נפוליונים. זה יצא ב-94.
44, אנחנו עדיין לא ב-94.
זה יהיה בשרלוק הולמס ריטרנס, בייקר סטריט 1994, סליחה. זה כאמור סרט של באזיל רת'בורן, היה לו הרבה כאלו. חשבנו או על זה או על Hound of Baskervilles, אבל בסוף החלטנו על גרסה אחרת ל-Hound of Baskervilles.
נגיע אליו.
כי יש גבול לכמות הבאסקרווילים שאפשר להכניס לפודקאסט אחד לפני שכלב פשוט פורץ דרך הדלת ומנסה לאכול אותנו.
זה שאסור להכניס את פה חיות. כן, אני קצת מבואס
את זה. העלילה פה לכאורה הוא ש... זה מתחיל, האמת די מגניב, שרלוק הולמס עוצר את הנבל כאילו לפני שהסרט מתחיל.
הסוף.
לא, והוא לוקח ממנו את הפנינה הטיטולרית ומסיים אותה במוזיאון, אבל אוי ובוי, הפנינה נעלמת בשעה ששרלוק הולמס במוזיאון, ובזה הפושע נורא, איך קוראים לו? ג'יימס קונובר, מוכיח ששרלוק הולמס הוא לוזר, ושרלוק הולמס צריך להוכיח שהוא לא לוזר.
ג'יימס קונובר והעוזר שלו, דה קריפר.
דה קריפר. רונדו האוטון בתור המסל. אגב, אתה בטח חושב, אביעד, אני אומר, אתם בטח כאילו אנשים אחרים פה תרחו לראות את הפרל הפדף. אגב, אתם צריכים, זה אחלה סרט. אני חושב שזאת עבודת טיפור מצוינת, רונדו האוטן הוא בחור מאוד גדול, ובסרט יש לו פנים עמוקות וקצת מעוותות כאלה, זה לא איפור, זה איש שסבל ממחלה רפואית שגרמה לו לגדול בצורה מאוד לא שגרתית.
אז בוא נהפוך אותו למפלצת.
משהו כזה, למעשה, אחרי הצלחה של הסרט הזה, אולפני אוניברסל לקחו אותו לתור הנבל בסדרת סרטי אימה בשם The Creeper, הוא הצליח להופיע רק בשניים לפני כן נפטר.
היה ספין אוף לקריפר.
כן, היה ספין-אוף, אני חושב שזה סרט שרלוק הולמס הראשון עם ספין-אוף, וזה אפילו לא לנבל הראשי, להנצ'מן, זה כמו ש, לא יודע, ג'וז משרלוק הולמס, לא
מג'יימס בונד, כן.
לא ג'וז מג'וז, כי זה כבר הסרט שלו.
כן.
ג'וז ורסוס ג'וז.
איך יקראו לסרט, כן.
ג'וז ורסוס ג'וז, שהוא נלחם בקרישט, איך אף אחד לא חשב על זה?
זה צריך לקרות, אני רושם.
כן. הוליווד. ג'וז ורסוס ג'וז, ג'וז ניידו, לא יודע.
ג'וז ניידו, כן.
שבו נלחמים בג'וז ניידו, אני לא יודע. חייבים להכניס פתיחת באפי בכל הרצאה.
זה 20 שנה לבאפי, זה מחויב, כן.
וואטאבר.
אחרי מסדקים אותנו.
פרל אוף דף' אני מאוד מאוד אהבתי. בעיקר כי יש סטייקס לעלילה שהם לא... בימינו אנחנו תמיד כל סרט חייב להיות, אתה יודע, זה גדול מהחיים, בסוף העולם, אבל לא, פה... הסטייקס זה לגמרי כאילו כמה אנשים ימותו והנבל יצליח להתחמק והגאווה של שרלוק הולמס תיפגע.
זה מעבר לזה, זה גם הסרט, אם אני לא טועה השביעי או משהו כזה, מבין הסרטים שבאזיל רת'בורן גילם בהם את שרלוק הולמס, בשלב הזה רוב השחקנים כבר היו לגמרי מותשים מהתפקיד, וזה לא יו ג'קמן שהצליח לעוד סרט אחד באמת לגייס את כל משהו... את כל הרגש וה...
Old Man Holmes, כן, לזה נגיע בארץ, כן. בפרק האחרון שלנו פה.
זה לא כמו בלוגן ששם באמת רצו לסיים את הסיפור הזה בצורה טובה. פה זה השביעים מתוך איזה 15 סרטים שהוא עשה בתוך עשור עם הדמות הזאת.
האיש היה מקצוען, כאילו, באזיל רת'בורן הוא משחקנים בתקופה שלגמרי ראו את זה בתור
יש
עבודה.
יש לו גם שם כל כך בריטי. באזיל.
באזיל. מי שראה את The Great Mouse Detective של דיסני, יש סיבה של הדמות שם קוראים, הדמות הראשית שם קוראים באזיל.
כן.
כן. כי הוא היה שחקן כל
מה. לראשה קוראים...
פרופסור...
רט משהו גם כן.
כן.
לא קשור אליו, אבל כי הוא אחבראש.
כן. מאוד גזעני מצידם, נגד אחבראשים, אחלה חיות.
מה שהוליווד עשה לאחבראשים?
עכשיו, הסרט הזה, אני חושב בעיקר תודות לעובדה שהוא יצא... 7 שנים הזה והטכנולוגיה כבר השתפרה, והיה יותר עניין בסרטים של באזיל רת'בורן, הוא נשמר באיכות הרבה יותר טובה. בפרינטים מודרניים של סילבר בלייז, לפחות מאלה שאפשר להשיג לצפייה ציבורית שהם לא במוזיאון לקולנוע, חצי מהזמן אתה לא יכול לראות כלום, כי זה הפרצוף המאוד לבן של ארתור וונטור, על רקע לבן, על סטוק לבן. כן. פה לעומת זאת זה שרד באופן ממש ממש טוב, אפילו בגרסאות שאפשר למצוא חינם ביוטיוב, כי עבר מספיק זמן. אפשר לראות את הכל באופן חד וחלק ובהיר לגמרי. אין שם שום דבר מרשים מבחינה טכנית, אבל זה כן מבוצע עוד פעם במקצועיות. ואני מאוד מאוד אוהב את הרעיון שהנבל שמתגרה בשרלוק הולמס בקטע של אין לך מושג איך עשיתי את זה, זה תעלומה אינטלקטואלית לגמרי.
יש פה גם עוד משהו שהוא שונה מהסרטים הקודמים שדיברנו עליהם, הדמות של ווטסון. פה מגלם אותו נייג'ל ברוס, אני מניח שזה לא ניגל, אני מניח שזה לא ניגל ברוס.
אני בוחר לך.
כמו שכתבת.
אני חושב שהוא אחד מהאורקים בשר הטבעות, ניגל.
ברוס.
אורק אוסטרלי. לא ראינו פעם מה קרה לאוסטרליה במידל ארף.
זה הדאון אונדר. זה חלק אחר של העולם.
The middle down under earth.
אז נייג'ל ברוס מגלם את ווטסון, והוא די דמות קומית פה. למעשה כל מה שצריך להסתיר את הפנינה, את פניית המוות, כן. שמאוד מבטיח, וזו פנינה די גדולה, זאת אומרת, אני חושב, אני לא רוצה לראות את הציפה שיצרה את זה, זה בגודל של זה כדור פינג פונג הדבר הזה, שזה ענק לפנינה.
כן.
כל פעם, אני חושב איזה מסכן נייג'ל ברוס, כל פעם שרוצה צריך להסתיר את הפנינה, הוא מחביא אותה בפה. כל פעם. בשלב מסוים אפילו כשלא מבקשים ממנו, הוא פשוט עושה את זה אוטומטית כי מישהו יכנס לחדר.
יוניברסל תכנו סרט עם האחר, ספינוף בשם The Clam, על את
שוכלת. משם זה הגיע. ואז זה פוגש את ג'וז. בכלל, כל הרעיון היה אצור יקום סינמטי של יצורי דם.
זה היה יקום סינמטי שמתחרה ביוניברסל, The Holmesverse, The Creeperverse, The Clamverse.
Clamverse, כן. מה עוד יש לנו מה זה? כי אני מרגיש שיש לך.
יש תחושה בסוף שהם קצת מנסים לחלץ איזשהו מוסר הסקל, כי זה נגמר בזה שאתה יודע, שרלוק מהיר על כל האנשים שמתו, זה לא כי הפנינה מקוילת, משהו כזה, זה פשוט כי הם, הכללה זה העובדה שמחפשים את כל הכסף הזה, ואני, כן, כי זה פנינה ששווה הרבה כסף.
כן, כאילו, חכה שהם יגלו
לא, שפנינים. ויש איזה פושע שמנסה להרוג את כל מי שמחזיק אותה כי הוא רוצה אותה בעצמו. זה לא כללה, זה פשוט... תקנו מערכת הגנה טובה יותר לבית?
כן, יש קטע בסרט בהתחלה שבו הורנס בעצם מדגים איך מערכת ההגנה של המוזיאון לא יעילה.
מערכת מתוחכמת יש להם אזעקה חשמלית.
כן, לזמנו זה מאוד מתוחכם, כי עד אז היה פשוט איש שעומד בצד ואומר, היי, היי, תחזיר את הפנינה, היי.
הוא לא עושה כלום אם לוקחים את הפנינה, הוא עומד.
כן. הוא צריך לשמור גם על דברים אחרים, כן. ו... בלי כוונה, כשהורמס מדגים איך אפשר לעקוף את מערכת ההגנה, מתוך היהירות שלו בעצם, הוא רוצה להראות כמה הוא יותר טוב ממה שכולם חושבים. הוא
מאפשר לנבל בעצם לגנוב את זה.
זהו, הוא מראה לו איך עושים את זה.
זה בעצם, כן, האמת, טוב שהזכרת לי, זה דבר מאוד מאוד מגניב בגרסה הזאת של שרלוק הולמס, כי זה משהו שנעלה משנות 2000 ואילך, אני חושב הרבה בהשפעה של הטלוויזיה האוס, כל גרסה של שרלוק הולמס, נהיית יותר ויותר מין כזה סופר הירו, שהכוחות המנטליים שלהם כל כך גדולים, שאין כל כך, אין כל כך בעיה אלה אם הנבל הוא מוריארטי, זה תמיד יהיה כזה, פתאום את הלומה לפני שנכנסת לחדר אפילו, למעשה לא הייתי צריך לצאת מהבית, והוא יושב ויש כל מיני קאטים שלו כזה עושה וואה וואה וואה, ולא יודע, CGI של פתרונות באוויר, אבל הגרסה הזאת של הולמס היא נורא נורא אנושית,
כאילו, הוא יכול לטעות.
כן, הוא מאוד חכם והוא מאוד יעיר, אבל מראים את המחיר של היעירות שלו.
הוא עושה טעויות אנושיות.
וכשאתה יודע, וכשהקריפר מאיים עליו, הוא מפחד, כי זה בחור בגובה של 37 מטר לפי זווית הצילום, כאילו.
כן, אז... לא יודע איך הוא נכנס למרכבה, אבל כן.
כן. אוקיי. ואני כן ממליץ על הסרט ספינוף הראשון, לפחות של הקריפר, שהוא...
The Creeper Returns. The Creeper Assembled.
אני לא זוכר איך קראו לו, פשוט חפשו את הפילמוגרפיה הקצרה להפלי של רונדו האוטן, כי זה סרט מאוד מרתק על אמן שמשתמש בו בתור דמות למיצג, ומנסה לנקום בחברה הגבוהה שדחתה את האומנות שלו.
והסרט ההמשך, The Creeper Electric Bungalow.
כן. נעבור לסרט הבא?
כן. קופצים לשנות ה-50. 1959, Hound of the Baskervilles. לשם שינוי סרט שכן מבוסס על הסיפור.
ובצבע.
זה הראשון? לא הראשון שנעשה בצבע, הראשון שאנחנו מסוכים.
לא, 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 זה הסרט הראשון בצבע, אני שניסי לחשוב את היסטוריית הקולנוע, פאק חלף עם הרוח.
אמרתי לך לא לעשות דברים מכונת זמן.
תודה. הבמה הוא טרנס פישר, אבל זה פחות חשוב, מה שיותר חשוב מבחינת איך שהסרט נראה ומתנהג, זה שזה שייך לאולפני המר, שזה אולפנים אנגליים מאוד ידועים, בשנות ה-40, 50 וה-60.
כל פעם שאתה נכנס לשער, עוצר אותך, שומר על סטופ, המר טיים, וככה בודקים את השייך
או להפיר ריקוד. אתה לא יכול לגעת בו.
לא.
זהו, זה שני השירים היחידים שלהם, כמו שאני מכיר.
זה אותו... נגיע זה אחר.
זה אותו שיר? זה אותו שיר?
כן.
אוקיי. זה השיר היחיד של MC המר שאני מכיר. אולפני המר היו מין המחליפים של אולפני אוניברסל בתור הסטנדרט של האימה. אז אם אולפני אוניברסל היו בשחור לבן והיו מאוד גותים, אולפני, סליחה, אם אולפני אוניברסל היו בשחור לבן והיו מאוד כזה...
אוניברסל שהיו אחראים דברים כמו פרנקנשטיין
ודרקולה, ודרקולה פוגש את פרנקנשטיין,
כן,
ואיש הזה פוגש את דרקולה פוגש את פרנקנשטיין.
כולם פוגשים תשע נעלם, שזה הליהוק הכי קל בעולם.
אז אולפני המר, דבר ראשון, הם היו אנגלים, בניגוד לאמריקאים, הם היו בצבע, והם היו מאוד מאוד מדממים לאותה תקופה. עכשיו, בימינו, Hound of Baskervilles מ-59, היית יכול להראות אותו לילד שלך? כאילו, לא הילד שלך, אביעד שעוד לא נולד.
אני יכול, פשוט לא יהיה כל כך יעיל.
מקרן תוכחני.
אבל כאילו... אני אעשה לזה... אני אעשה לזה קיקסטארטר עוד מעט.
זה, 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 זה התיישן מבחינת העובדה שמה שהיה אמור להיות מזעזע נראה היום מאוד...
יש לו קצת נוזל אדום ליד הפה.
כן. הדבר שבאמת מזעזע זה שהאינטרו של הסרט, למי שלא מכיר את הסיפור המקורי, סר הנרי בסקרוויל הוא נצר לשושלת אצולה באזורים הכפריים, ומוטלת על המשפחה כללה אחרי שאחד מאבותיו הקדומים היה נבל מרושע שחטף נשים מקומיות והתעלל בהם, והסצנה שבה אנחנו...
למה עשו את זה? אז זה לא נחשב. ככה ביססו מאמר.
מה לעשות? זה כמו המשטרה שעוצרת אותך, רק אותך, כשאתה חוצה את המעבר הצה, למרות שכולם חצו יחד איתך.
סתכל עליי שנייה, איזה צבע אני? מה? אני מחזיר אור.
יפה מאוד. אז כן, הסצנה בהתחלה שבה יש לנו בעצם את כל הסיפור של האב הקדום הזה באינטרו, שבו הוא באמת חוטף אישה ומתעלל בה ומזמין את כל החיים שלו מסיבה, זה באמת לא קריפי, אבל באמת יש שם אווירה טובה של פחד, כי אנחנו דואגים לבחורה המסכנה הזאת, ובאמת מוצגים כמו חבורה של פראים כאלה, שמאמינים שיש להם את הזכות המלאה לעשות לנשים מה שבא להם, ואף אחד לא יעצור אותם.
בתקופה הזאת, בריטניה די הקדימה את ארצות הברית מבחינת ה... מה שמרשים להראות בסרטים, כי ארצות הברית הייתה שקועה עדיין בתוך קוד הייז ועוד כל מיני כללי צנזורה שאמרו אסור להראות דברים יותר מדי גסים, אסור לקלל, אסור להראות, אפשר דם, אבל רק אם אתה לא מראה את המכה עצמה גורמת לזה, הרע תמיד חייב, אסור להראות שהפשע משתלם, כל מיני דברים כאלה, נשיקה לא יכולה להימשיך יותר משלוש שניות. היצ'קוק אגב מצא דרך מאוד יפה לעקוף את זה, הוא פשוט עשה סדרה של נשיקות של שתי שניות. במשך 5 דקות או משהו כזה. אבל זה נחשב. ובאנגליה לא היו חוקים האלה, אז הם יכלו להרשות לעצמם הרבה יותר.
כן. תחלנו ששחק בסרט הזה פיטר קושינג, שידוע לרוב הקהל, בימינו לפחות בתור גרנד מוף טארקינג, מסטאר וורס הראשון.
או הרביעי, כי הוא תולך לסופר.
הראשון שנחשב, אביעד. ועוד מעניין, את הנרי בסקריל משחק כריסטופר לי.
רגע...
עכשיו, שניהם שחקנים שהיו, להור היה, להור, להמר, כן, להמסי, המר סטודיוס.
המר טיים, אוקיי.
היה להם סטייבל של שחקנים שהופיעו בסרטים שוב ושוב ושוב ושוב. פיטר קושינג, פיטר קושינג בדרך כלל
יכולתם... קצת מצלבי ביטר, תכלס.
כריסטופר לי, בדרך כלל שחק את דרקולה, ופיטר קושינג בדרך כלל היה ון הלסינג שעומד מעליו עם פטיש ואיזמל.
או מה שוון הלסינג לא לוקח.
כן. אז זה מאוד מעניין לקהל באותה תקופה, והאמת גם לקהל היום, כי לכריסטופר לי נוצרה הילה במשך השנים, שמישהו תמיד משחק את הבחור המאיים.
לרוב הקהל כיום מוכר פשוט מסרט הבאות.
לא, אבל יש לו היסטוריה קולנועית כן. של... כמעט תמיד הוא משחק...
הוא גם היה בסרט סטאר וורס.
גם כשהוא הגיבור, כאילו, הוא תמיד יש בו משהו נורא נורא מאיים, הוא איש מאוד מאוד גבוה, יש לו מבנה פנים קריפי ויש לו את הקול... העמוק הזה של כריסטופר לי.
כן, יש לו קול שרק כלבים מאוד מפוחדים יכולים לשמוע.
אני אגב ממליץ בחום למי שיוצא מההרצאה הזאת, לכריסטופר לי, כשהוא היה בן 90 ומשהו, הוא הוציא אלבום Spoken Word Metal, שבו להקת מטל מנגנת מוזיקה אפית, בשעה שהוא מקריא את קורותיו של אחד מאבותיו הקדמונים, וזו עובדה היסטורית, שרלמן הגדול. הוא אחד מהצאצאים.
הוא לא זה שהרג חצי מאירופה ואז נהיה אבא של החצי השני?
משהו כזה. כן. וכריסטופר לי מקריא את הדברים האלה.
האמת, הוא אב קדמו של כולם שם.
כן. אז כן. אבל זה מעניין לראות אותו פה בתור הנבח, הקורבן שנדחף ממקום למקום.
זה גם היה ככריסטופר לי בסרטים החיים גילם פעם אחת שרלוק הולמס.
כן.
ואת מייקרופט בחיים הסודיים של...
החיים הפרטיים.
פרטיים.
כן.
חיים הסודיים זה משהו אחר.
חיים הסודיים זה שמסתובב ששרלוק הולמס וווטסון היו אותו אדם כל הזמן.
לא, זה שמשאירים אותם לבד בבית ואז אנחנו מגלים מה הם עושים כשבני אדם לא נמצאים. אז זה קטע כזה בקולנוע הבריטי שלא קיים כל כך בהוליווד. שחקנים עושים תפקידים מאוד מאוד דומים אחד לשני, ולא שכפד לאף אחד. עכשיו יש סרט שנקרא לארת המלכה, שג'ודי דנש מגלנת שם את המלכה ויקטוריה. היא כבר גילמה את המלכה ויקטוריה, ואת המלכה אליזבת הראשונה.
כן.
ואני בטוח שעוד איזו מלכה או שתיים בדרך.
חייבת.
ואף אחד שם לא עושה מזה עניין, אף אחד לא אומר, רגע, כבר היית התפקיד הזה פעם. בהוליווד אתה לא ממש יכול להק מישהו פעמיים לאותו תפקיד, או לתפקיד מאוד מאוד קרוב, בלי שזה יחשב לאיזו קריצה, או מין כזה סוג של
פוסט-מודרניזם אירוני.
כן, משהו כזה. ובבריטניה זה לגמרי מקובל. גם בארץ, אגב, בארץ זה כי פשוט, יש לך מספר מוגבל של שחקנים בכל קבוצת גיל. ואני מאמין שכרגע ליאור אשכנזי נמצא בכולן.
האם הוא ישחק אב מדוכה בסרט הזה, או בעל מדוכה, או סתם מישהו מדוכה?
אולי סוכן מוסד מדוכה.
שהוא אבא, ובעל. וילד.
כן, בתפקיד מוריארטי, דביר בנדק.
מוריארטי לא מופיע בסרט הזה, תודה ראל.
לא.
זה העיבוד הראשון שהוא די נאמן למקור. הבעיה הגדולה היא, וכלבם של בני בסקרוויל, די סיפור של מקום שכולם אוהבים, ובצדק, זה אחלה ספר, זה הראשון שקראתי, ולכן יש לי חיבה מסוימת אליו. אחד מהעוצמות של הסיפור הזה, זה שהוא, דבר ראשון הוא נעשה, אחרי שבאמת כולם כבר ידעו מזה שרלוק הולמס, אז הוא הרשה לעצמו לא להציג כמעט את שרלוק. 80% מהספר זה עם ווטסון בתפקיד הראשי, כשהולמס נמצא רחוק מאוד.
אד ווטסון מגלם פה אנדרי מורל.
הוא
פחות ניכר, כן.
כן. פיטר קושינג אגב אחלה בתור שרלוק הולמס.
גם יש את המראה הזה, שאתה מדמיין את שרלוק.
פיטר קושינג, הקטע איתו זה שהוא נראה כבר קצת כמו דמות CGI, ואיכשהו עדיין כשיחזיר אותו בתור דמות CGI בסטאר וורס רוג וואן, זה נראה לו כמו שצריך. הפנים שלו כל כך לא אנושיות שאתה מראש חושב, לא, 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 אני צריך שחקן אנושי שיגלם את זה.
מה זה אנדי סרקיס? מה זה הדבר הזה?
אבל כן, הבעיה היא שהסרט הזה הוא, בסטנדרטים של אותה תקופה, בטח בסטנדרטים של היום, הוא קצר יחסית, הוא 1:20 פחות או יותר, ולכן
הוא הכי ארוך מבין אלה שסקרנו עד עכשיו.
עד עכשיו, כן, אבל בסדר, הטכנולוגיה והכל. סרטים התארכו.
כן.
אבל בגלל שיש לך פסק זמן כזה קצר, העובדה ששרלוק הולמס לא מופיע למשך חצי שעה במקום זמן ארוך יותר, די מוריד מהאימפקט של, שרלוק הולמס מופיע שוב.
Okay.
שזה משהו שבסוף הספר הוא מאוד כזה, זה שרלוק הולמס, לא ראיתי אותו כבר איזה 200 עמודים, ופה זה כזה, זה שרלוק הולמס, ראיתי אותו לפני 4 סצנות.
כן.
יש גם ניסיון לאיזשהו קליימקס מטופש עם מכרה שמתמוטט.
לא כך, האמת שפחות עקבתי בשלב הזה. נעבור לסרט שיש בו אפילו פחות שרלוק הולמס. כן. The Adventure, ביחיד.
כן.
of Sherlock Holmes's smarter brother, אחיו החכם יותר של שרלוק הולמס.
כן.
סרט של ג'ין ויילדר.
כתב, ביים, שיחק, הכינתה, היה קלדן.
באופק היה זה כאילו, רצו שמל ברוקס יעשה את הסרט, ומל ברוקס לא רצה לעשות את הסרט, אז ג'ין ויילדר עשה אותו בעצמו. הוא מגלם פה את אחיו הפחות מוכר של שרלוק הולמס.
זיגי או סיגי, תלוי איך אתה מבטא את זה.
זיגסמונד, משהו כזה.
כן.
זיגסון.
זיגרסון.
הוא אפילו לא מייקרופט. הוא הפחות פחות מוכר.
הוא האח הצעיר הפחות מוכר.
למעשה הוא היותר פחות מוכר, כי פחות פחות מוכר אומר שהוא יותר מוכר.
אני זוכר שעשו מהרבה עסק מהעונה הרביעית של שרלוק בגלל שטויות כאלה, אבל פה זה מוצג באופן קומי, זה בסדר.
אוקיי.
אוקיי.
סרט, אני אעז לומר, היותר מוזר מבין אלה שאנחנו סוקרים.
הרעיון הוא ששרלוק הולמס מגלה שפרופסור מוריארטי, לואי מקרן, בהופעה מאוד מאוד מרתקת.
אילו בעברית אתה מצליח לשבש את השמות.
תודה רבה. הוא המקרן. מקרנה, לי הוא מקרנה. מנסה להרוג אותו שוב, והוא אומר, אני מציע שנלך מפה ווטסון.
כן.
ובוא ניתן לאח שלי לטפל בזה, הוא נורא רוצה להיות באור הזרקורים. וכשדיברנו לפני הפודקאסט, לפני ההקלטה החיה, הזכרתי שזה משום מה מאוד מזכיר לי את Life of Brian של מונטי פייטון, לא בגלל סוג ההומור, אלא יותר בגלל עניין שבתור סרט קומי של שרלוק הולמס, אין פה בדיחות על שרלוק הולמס. כאילו, שרלוק עצמו מוצג באופן מאוד מאוד מכובד ורציני, בשתי כן. הסצנות שבהם הוא מופיע, וגם ווטסון, ויש העובדה שהדמות של ג'ין ויילדר, של זיגי או סיגי, whatever, נורא רוצה להיות מפורסם וידוע כמו אח שלו, ואין לו, אף אחד לא מכבד אותו, כי אח שלו זה שרלוק הולמס הגדול, אתה יודע, זה גם קומי, אבל זה מאוד מאוד טרגי, וזה בדיוק כמו שבריין לא רוצה להיות המשיח, אבל הנסיבות כאילו מכריחות אותו שוב ושוב למצב שהוא לא רוצה להיות בו.
זה גם מעבר לזה, זיגי הוא בעצם בלש די טוב.
כן.
הוא לא מוצלק פה כמישהו שמלא בעצמו וחושב שהוא...
לא, לא, הוא מלא בעצמו.
לא, הוא לא מוצלק כמישהו שאין לו שום קרדנשל.
כן.
הוא באמת יודע לפתור, היה את התעלומת שלושת האשכים שהוא הצליח לפתור לפי הסרט. ובעצם הסיבה שהוא לא מפורסם זה פשוט כי יש לו אח הרבה יותר מפורסם ממנו.
וכי יש לו אגו.
הוא כל בולדווין שאינו אלק.
יש לו וחד אגו, כן.
כן.
לא, זה קהל מודרני. הוא כל המסוורס שהוא לא הבחור שמשחק את תור.
קריס.
מנחם.
זה סרט גיבורי על, קוראים לו קריס.
מנחם המסוורף, לא יודע.
מנחם המסוורף.
כן. איך קוראים למשפחה הסקנדינבית הזאת שכולם שם שחקנים גם כן?
כהן.
כן.
וזה סרט מוזר, כי ההומור שלו הוא בפני עצמו, הוא לא רק הומור של הסיטואציה עצמה, זה לא רק הומור של, היי, הנה משהו מוזר קורה, בואו נצחק על זה, זה סרט של... קוראים דברים מוזרים, אבל היי, בואו עכשיו נשיר את שיר הקנגרו.
כן.
שפתאום, באמצע הסצנה, בלי שום הסבר, ג'ין וילדר ומדלין קלן, שמשחקת את
המושא אהבה.
סוג של.
כן.
כן. הם פשוט מתחילים לשיר את שיר הקנגרו ולרקוד את הריקוד פעמיים בסרט.
כן.
אין לזה שום הסבר, זה פשוט משהו שקורה.
אתה אומרת כאילו אנחנו לא עושים את זה באמצע הקלטות, אני פשוט מוריד את זה בעריכה תמיד, כן. אבל זה מה שאנחנו עושים כל פרק.
הפ. אני לא זוכר את ההמשך.
כאמור, אני פשוט מאוד אהבתי את הגרסה שלנו של פרופסור מוריארטי, שבתור תמונת מראה של סיגי, בסרט הזה, הוא אידיוט שחושב שהוא הרבה יותר חכם ממה שהוא באמת. יש בדיחה שמופיעה לאורך כל הסרט, זה שהוא לא יודע חשבון פשוט, כאילו על הלוח מאחוריו תמיד יופיע כזה, 2 ועוד 2 שווה 7? כאילו 4 לחלק 4, 20 אולי? וזה לא משהו שמדי פעם הוא יצעק משהו, איזו משוואה מאוד מאוד פשוטה, והוא תמיד יתאה, וזה לא משהו שהסרט עוצר להסביר לך.
היי, הוא פרופסור למגדר.
וואו, אביעד, הפסדת לנו את כל הקהל של פרופסור למגדר.
אוקיי, ופרופסוריות.
אני כן אגיד עוד פעם, הקליימקס של הסרט הזה, יש שני קליימקסים, אחד שהוא קומי שמתרחש בהופעת אופרה מאוד מאוד... קצת יותר מדי מפורטת הייתי אומר, כאילו יש יותר מדי דברים שקורים שם.
כן, בוא נגיד את זה, דום דה לואיז בתור זמר אופרה איטלקי.
כן.
דום דה לואיז לא איטלקי.
או זמר אופרה.
או זמר אופרה, ומרגישים את זה.
הוא נראה כמו זמר אופרה. יש לו את המראה. אבל כן, אבל אחרי זה נגמר בקרב, כאילו בקרב חרבות בין מוריארטי לזיגי, וזה מאוד, זה פתאום נהיה מאוד מאוד דרמטי, זה כזה.
ודי מהתחלה אנחנו גם רואים שזיגי הוא סייף ממש טוב. לפחות נגד בובות שהם מפעילים בעזרת אופניים שמנפות את ה... יש הרבה פרטים בסרט הזה ש...
יש לי תחושה שהוא היה צריך להיות טוב יותר ממה שהוא יצא איכשהו.
זו, אני די מחבב אותו כי כקומדיה הוא באמת הולך די רחוק עם הרעיונות שלו.
אתה לא מצפה לדברים שיקרו בסרט הזה.
הבעיה שלא כל הרעיונות האלה הם רעיונות שהיו צריכים להיות בסרט.
לא, זה ג'ין ויילדר בסיוע כותב ומביים ומשחק, זה צריך להיות טוב יותר.
אני חושב שאני, שיטות החקירה שלו זה בקרוב פשוט לצעוק על מישהו עד שהוא אומר את האמת. שזה די מה שהוא עשה גם בפרנקשטיין הצעיר ובכל סרט שהוא היה בו בשנות ה-80.
תחיה, זהו, בלי ברקים, בלי רעמים.
זה גם במקור האמת, קצת ככה. אז הסרט ש... יש לי גם קצת סוג של נוסטלגיה עליו, כי כשהתחילו לעשות בארץ כבלים דיגיטליים והיו ערוצי סרטים שחילקו לפי ז'אנרים, אז זה הראשון שראיתי כשהיה עוד הוט קומדי.
כשהתחילו לעשות בארץ כבלים דיגיטליים הייתי עדיין קיבוצניק וגילינו בדיוק את האש.
כן. ואז ברחתם מהקיבוץ כי הוא נשרף. הייתם צריכים לגלות את המים גם.
כן.
אז... אחיו החכם יותר של שרלוק הולמס הוא סיפור מקורי מאוד מאוד מוזר. אני אישית ממליץ עליו צפייה אפילו רק כדי לראות כמה טירוף אפשר להכניס גם לסיפור שאמור להיות מבוסס על היגיון ועל הסקה לוגית.
אוקיי, נעבור הלאה?
כן, אפרופו דברים לא הגיוניים.
יאנג שרלוק הולמס, לא להתבלבל עם שרלוק הולמס ג'וניור.
או כמו שאני קורא לו, שרלוק הולמס ואוצרות המוות.
אוקיי, זה סרט של ברי לוינסון ש...
הפקה של סטיבן ספילברג.
ותסריט של קריס קולומבוס. זה סופרסטארים של שנות ה-80 לילדים ונוער פחות.
קריס קולומבוס כתב את גרמלינס ואת הגוניז, שני סרטים שאני מאוד אוהב.
ביימן שחררו אותי בבית.
הוא ביימן שחררו אותי בבית, את גברת דאוטפייר.
כן.
איש המתיים, בסדר.
לא, בסדר, בימינו הוא...
הוא עושה את שני הסרטים הראשונים של הארי פוטר.
של הארי פוטר ושל הסדרת ספרים האחרת, משהו עם הפרסי? פרסי ג'קסון.
הפרסי, כן.
הפרסי ג'קסון.
וזה מה שממש ממש מוזר ש...
סדרה על איראן.
יאנג שרלוק הולמס מ-1985, יש בו קטעים מאוד מאוד דומים להארי פוטר, אבל הארי פוטר עדיין לא נכתב בשלב הזה, ואני פשוט מדבר...
תראה, יש להם את ההופך זמן בהארי פוטר, אז...
אני פשוט מדמיין איך ג'קי רולינג ראתה את הסרט, אמרה, אוקיי, רעיון מעניין, אני אכתוב לי כמה הערות פה, ואז כשחיפשו מישהו שיביים את הסרט, היא אמרה, איך אני אגרום לאף אחד לא לחשוד שקריס קולומבוס נתן לי השראה למשהו, אני אהיה הבוסית שלו.
עוד פעם, ברי לוינסון, הבמאי של דיינר.
הבמאי של איש הגשם.
כן, זה... אוקיי, ומכל הסרטים של שרלוק הולמס שנדבר עליהם פה, כולל סרטים למבוגרים בלבד שיצאו אחריו, זה הסרט הכי מפחיד מכולם.
כן.
שזה סרט...
והוא עושה שמיועד לקהל הצעיר ביותר.
כן, זה סרט שמדורג PG והוא סופר קריפי.
הנה משהו שקרה בשנות ה-80, סרטים לילדים היו באמת מפחידים. ממש.
כן.
כן, אני עוד פעם, קריס קולומבוס קטן...
זה גם את אינדיאנה ג'ונס באיזה סנאף.
יש איזה משהו.
כן. זה קצת אינדיאנה ג'ונס הצעיר גם, האמת, כן.
כן.
כאילו קוראים, בשווקים מסוימים זה שווק בתור יאנג שרלוק הולמס אנד פירמיד אוף דף, וזה כותר של אינדיאנה ג'ונס, זה כזה יאנג אינדיאנה ג'ונס אנד פירמיד אוף דף. כן, אני זוכר שהיה לי את הספר הזה כשהייתי ילד, בסדרת שרלוק הולמס, אינדיאנה ג'ונס הצעיר.
אוקיי, אז שרלוק הולמס הצעיר...
מתרחש בפנימיה בריטית, והם מתחילים בזה שבכתב שכזה אומר, זה לא סיפור קנון של שרלוק הולמס, אבל זה היה יכול לקרות, ואז כזה, שרלוק הולמס פוגש את דוקטור ווטסון, כאילו, את ווטסון הצעיר כששניהם היו באותה פנימיה בריטית.
הוא לא כזה מצטיין.
וכזה, לא, לא, כי הם נפגשו פעם הראשונה בתור אנשים מבוגרים.
שנייה, אז הסרט הזה הוא על גיבור צעיר, הוא פוגש בפנימיה שהוא עובר אליה חבר שהוא,
מישהו שיגדל להיות החבר, כן.
פחדן
אבל אמיץ.
ותלמידה, היא לא באמת תלמידה, היא הבת של אחד הפרופסור.
הבת של הפרופסור, כן.
כן, הם מסתובבים שלושתם ביחד, פותרים תעלומות, למרות שהמורים לא מרשים להיכנס לכל מיני מקומות.
כן.
יש איזה טוויסט שאני לא אכנס אליו, שגם נשמע קצת מוכר עם מורה מסוים.
כן. מורה מסוים הוא יותר ממה שנראה לעין.
כן.
הוא לא זה שהשם שלו מופיע בקרדיטים הקצרים שרשמתי פה, מה פתאום?
ומה שהכי מעניין, השחקנים, ניקולס רו לא גדל להיות כוכב, אנחנו נחזור אליו.
כן.
אנטוני היגינס משחק את פרופסור ראף.
כן.
איך שלא מבטאים את זה?
זה שם של בחור טוב, פרופסור אחברוש.
כן.
כן.
או פרופסור זעם.
כן.
זה עוד משהו בשנות ה-80, תמיד ידעת מי הרשע לפי שהמשפחה שלו.
כן. במקור זה היה פרופסור דארק איבל, from the North Hampshire Dark Evils, אבל הם שינו את השם כדי שלא יחשבו חס וחלילה דברים רעים עליהם.
שלא יחשבו שהם מאגרים או משהו. גם אליו אנחנו עוד נחזור.
כן.
אלן קוקס וסופי וורד לא באמת התפרסמו אחרי זה, הם עשו קצת דברים, אבל...
אתה יודע מי התפרסם? ILM.
הילם? כן, או כן, זה
סרט. הסיבה שהסרט הזה זכור היום בעיקר, למרות שזה לא סרט רע, זה בגלל שזה הפעם הראשונה בהיסטוריית הקולנוע שהייתה דמות CGI מלאה, כאילו יש בסרט קטע שבו מישהו מותקף על ידי רוח של אביר קדמון, וזה משהו שנוצר לגמרי ב-CGI.
כן, היום זה נראה לנו מובן מאליו, אבל 1985 זו הפעם הראשונה שאנשים ראו דבר כזה בקולנוע. באופק האלי, האפקטים בסרט הזה ממש טובים לזמנם.
העובדה שזה CGI, כאילו זה גורם לזה לראות ממש פרימיטיבי, אבל בגלל שזה מוצג לך מראש בתור משהו שהוא ספק על טבעי, ספק הזיה של מישהו, העובדה שזה לא ריאליסטי דווקא לא מפריע. ויש עוד פעם, יש עוד סצנה שבה הגיבורים הצעירים שלנו נחשפים גם כן למשהו שהוא יכול להיות על טבעי, יכול פשוט סמי הזיה, והם מתחילים לראות כל מיני דברים, וזה סופר פאקינג קריפי. כאילו זה פשוט...
תור המדייק, אגב יש ילדים בקהל.
כן, סופר פאקינג קריפי, השם של הלהקה שלי בתיכון.
היה משעמם בקיבוץ.
כן. היינו להקת מצילתיים. לא חייתם עד שלא שמעתם סולו מצילתיים של 10 דקות. ולא חייתם...
שלחת צ'אק. איך עושים סולו בכלל עם הצלדיים?
לא חייתם לפני, ואם שרד...
ולא חייתם אחרי.
בטוח. אבל זה סרט, כאילו, זה סרט ממש ממש טוב. עוד פעם, הקליימקס, יחסית לסרט שאמור להיות לילדים, הוא מאוד מאוד דרמטי ודי אלים, ויש מסע שלהם של הדמות עוברת, זה... כי שרלוק פה מתחיל במפורש לא בתור מישהו שהאיש יהיה שרלוק הולמס, הוא ילד מאוד חברתי ונחמד, וכן, יש לו קצת גאווה עצמית, אבל הוא לא מנופח לגמרי.
היריב שלו בבית ספר נקרא דאדלי.
שכחתי מזה לגמרי.
אין סיכוי שהיא לא ראתה את הסרט.
ג'יי קיי רולינג, כריסטופר קולומבוס, אתה כבר קיבלת מהם מאות מיליוני דולרים, זה בסדר.
כן.
אבל כן... הוא לא, זה סרט של שרלוק הולמס לומד להיות שרלוק הולמס, ואתה רואה את כל הקשת דמות הזאת, וזה האמת די מרשים.
כן, אני חושב שיש לו כמה נפויות של רגעים שהוא פשוט מטופש, אבל זה אצל כל סרט שקריס קולומבוס פחות או יותר קורה.
כן.
הוא כתב כמה סרטים שאני מאוד אוהב, גם ביים סרטים שאני אוהב. בכולם אתה צריך לחבות חלק מהמוח בכניסה, כי אחרת אתה תמוד לחשוב, רגע, אז מורה שלו המציא עכשיו מכונה מעופפת איזה 30 שנה לפני האחים רייט, ואף אחד לא שם לב לזה?
כן.
הדבר היחיד שהם מתייחסים לזה שהוא נחת על עץ ולכן זה כישלון?
הם בנו פירמידה מתחת לבית ספר?
כן.
מתי?
מעץ. אז דברים כאלה קצת מוזרים.
פירמידה מעץ. נעבור לסרט הכלל. לסרט
הבא, כן. הסרט עם השם הכי מתאה.
1994 בייקר סטריט. שרלוק הולמס ריטרנס.
מ-1993.
שלא מתרחש בבייקר סטריט.
כן. שרלוק הולמס כן חוזר בו, אבל מי שמשחק אותו פה, זה אנטוני היגינס, שהיה המורה ביאנג שרלוק הולמס.
עכשיו, זה סרט שאתם יודעים שהוא יהיה סרט אחותי, כי זה סרט טלוויזיה משנות ה-90. אין לכם סימן יותר טוב לאיכות מ-1990s TV movie.
כשהוא התחילה, פשוט הקראתי לעצמי את השמות בקרדיטים, כמו הקריין של Saturday Night Live. And introducing Ken Fogg as James Moriarty.
בוס.
בוס.
כן.
מתישהו מישהו התחתן שם.
כן, שתבינו ש... והעלילה פה היא שבשנת 1994, כך שזה תכנית סרט מדע בדיוני.
כן, זה סרט עתידני. האמת, זה סרט מדע בדיוני גם בלי קשר, אם אתה מסתכל על העלילה שלו.
גברת אימי ווינסלו מגלה בבית החדש...
ווינסלו?
מגלה בבית החדש לה מחל הקפאה, שבו שרלוק הולמס שמר את עצמו, הוא היה אמור להתעורר בשנת 2000, אבל העירו אותו...
כן.
7 שנים מוקדם יותר.
כאילו, אני עובר דירה ואני מגלה שהמוט באמבטיה לא מתאים.
כאילו, זה לא
היא רק... נכנסת עם גלת ההקפאה עם שרלוק הולמס.
האמת זה לא רק בכותרת, גם בתוך הסרט הם אומרים שהשנה היא 1993, לא? לא, הם אומרים 1994.
הסרט כן. נקרא, 1994, בייקר סטריט.
כן. מישהו? למרות שכאמור, זה מתרחש בסן פרנסיסקו אגב, כן. רק לציין. כאילו, הזירה של שרלוק הולמס הידועה היא... When you're going to...
כן? כן. מבחינת הסרט בשלב מסוים, שרלוק הולמס היה כל כך משועמם מזה שהוא...
פתר את כל התעלומות.
הוא הצליח לגבור על מוריארטי, שפה באמת מוצג בתור הנבל הנצחי. הוא הצליח לגבור עליו, הוא היה כל כך משועמם ומדוכה מזה שלא נשאר לו יותר... לא נשארו לו אתגרים, שהוא פשוט הכניס את עצמו לתוך תא הקפאה, שהוא איכשהו ידע להפעיל ושימר את עצמו בעזרת... על ידי שתיית ברנדי, ש... במציאות דבר כזה גורם להיפותרמיה, אני לא יודע.
ילדים, תשתו ברנדי, שרלוק הולמס ממליץ.
אל תשתו ברנדי.
זה מאוד יקר.
כן, רק בגלל זה.
תשקיעו במקום הזה בפטריון של שורה שנייה באמצע.
יש שם?
לא.
יש מה שנפתח.
תקימו לנו אחד ותשקיעו בו.
אז במיוחד לסרט, זה דבר שקרה. ואז הוא מתעורר בשנות ה-90, ולומד על כל מיני דברים בשנות ה-90, כמו מחשב שאין בו אינטרנט, כמו טלוויזיה שאין בנטפליקס,
כן.
ובני נוער שיכולים לשלוט ברמזורים בעזרת שלט. אני לא זוכר את זה שזה היה.
הסרט הזה הקדים את הקרס בשנתיים, אז אתה יודע.
הקדים את מת לחיות 4 בכמה שנים.
את מטריקס ב-5, קשה שזה יצא באותו עשור עם מטריקס.
כן.
זה קצת כמו שאתה רואה סרטי מדע בדיוני שיצאו שנתיים לפני סטאר וורס, ואתה כזה, זה נראה כאילו הם יצאו לפני 40 שנה.
משהו כזה, ו...
ההבדל ב... אוקיי.
הסרט כן עושה משהו מעניין, אבל. הוא מראה לנו ששרלוק הולמס, כמה שהוא חכם והכל, זה מתרחש בעולם שבו מכירים את הדמות. פשוט כולם חושבים שהוא
בדיונית. כולם חושבים שהוא דמות בדיונית. זה אלמנט מעניין שלא עושים איתו מספיק, אני חושב.
זה אלמנטרי, כן. כל חושב שהוא מאוד בדיוני, שזה נורא מוזר, כי הנה הוא לפניהם אומר שהוא רגע יצא מהקפאה של 100 שנה, והוא שרלוק הולמס, אז הוא מחפש את פרופסור מוריארטי, נורא מוזר, סליחה, את הגנגסטר מוריארטי,
כן.
זה מה שנהיה מה.
גנגסטר מוריארטי.
שי?
אני, זה נשמע כמו שם של ראפר, לא? גנגסטר מוריארטי? ביג ווילי. כן, אביעד מתחיל עכשיו על הקריירה העתידית שלו אחרי שהפודקאסט
יש בסרט הזה שתי בדיחות ביג ווילי, שזה...
שנות ה-90.
כן, אין יותר שנות ה-90 מזה.
כאילו, יש את העובדה שאחד הילדים שעוזרים לו, הבייקר סטריט רגולרס החדשים, מבקש ממנו לשים את הכובע הפוך.
ואז מתברר שהכובע של שרלוק הולמס נראה בדיוק אותו דבר כשהופכים אותו.
כן.
זה דווקא בדיחה נחמדה.
אבל כן, הדבר המעניין הוא... שהסרט לא עושה במספיק שימוש, והוא פשוט, הסרט, זה סרט רע, זה לא כזה, זה לא הופך אותו לטוב, אבל הדבר המעניין הוא שבאמת, בגלל ששרלוק הולמס עדיין מאוד טוב בניתוח נתונים, אבל הוא פשוט לא מכיר את העולם הזה כמו שצריך, הוא טועה הרבה פעמים, כי פשוט,
יש לו הנחות שגויות.
יש לו הנחות שגויות, הוא מניח שהוא מבקר בחדר של איזה שוטר, והוא מניח שהכינוי שלו זה נודלס, כי זה מופיע על הכוס שלו, כי הוא פשוט לא מודע לקיום של אינסטנט נודל קאפס. שזה הנחה הגיונית, פשוט הוא לא מודע לקיום של אינסטנט מיל.
מי שקונה את הבית שבו שרלוק היה כפו, זאת כמובן אמי ווינסלו, במקום ווטסון יש ווינסלו עכשיו, היא הופכת באמת לעוזרת שלו.
היא דוקטור?
היא דוקטור.
A woman?
זהו, שרלוק הולמס מאמין בהתחלה שהיא אחות, כי היא יודעת להעניק טיפול רפואי, אבל היא אישה. ולוקח לו זמן להפנים את זה בשנות ה-90, נשים יכולות גם למלא תפקידים של גברים.
מה שיופעל לו
מפנים... ב-30% שכר פחות, אבל...
מה שיופעל לו מפנים זה שהתספורת שלו היא נוראית. ג'יזוס קרייסט.
זה עדיף על איך שהוא יצא מהתא הקפאה, הוא היה...
לא, לא! כשהוא יצא מהתא הקפאה הוא קצת כמו רובין וויליאמס בג'ומנג'י, בגדה שבו הוא חוזר.
הוא שואל, what year is it? כן.
ומתי יצא ג'ומנג'י?
94, לא יודע, משהו כזה.
ג'ומנג'י העתיק מ-1994, בייקר סטריט שרלוק. אני חייבים להגיד את כל הכותר, אגב. אתם לא יכולים פשוט לקרוא לכל זה שרלוק הולמס ריטרנס.
לגבי הכותר.
כן.
חיפשתי לעשות את זה בקודי.
כן.
ומכיוון
שה... ילדים זה לא חוקי, אל תעשו את זה.
קודי זה חוקי.
אה, אוקיי.
לא חוקי לעלות פיראטית, מותר להשתמש בקודי. יש, החיפוש בקודי אצלנו לא עובד מי יודע מה, אז חיפשתי את זה לפי שנה.
כן.
ב-1993. הסרט הזה היה בעמוד השביעי או שמיני, אחרי כל הסרטים למבוגרים גם. יש לי פה רשימה,
אהבתי, כן.
יש לי פה רשימה של כמה מהכותרים שהופיעו לפניו בתוצאות החיפוש, יותר שחיפשו את הסרטים האלה.
כן.
כולם מ-1993. The Bikini Car Wash Company 2. Love and Human Remains. Fireworks, should we see it from the side or the bottom? שזה נראה יותר נושא לדיון מסרט. Casualties of Love, The Long Island Lolita Story. זה עם אליסה מילאנו.
Jesus.
American Cyborg, Seal Warrior. ואגב, יצא באותה שנה גם American Cyborg הראשון.
אגב, לא הרבה אנשים יודעים. הכותר המקורי היה שרלוק הולמס אינדיאנה שחשפת לי American Cyborg.
Bonanza, The Return. עשו סרט על בוננזה ב-1993. The Eagle Shooting Heroes, שמתברר שזה מבוסס על ספר, אבל לא הבנתי אם זה אייט שיורה בגיבורים, גיבורים שיורים אייט, לא הבנתי איך זה עובד. והאהוב עליי, שם אמיתי של סרט, בזמן שתום נחנק. The Positively True Adventures of the Alleged Texas Cheerleader Murdering Mom.
אני חושב שראיתי את זה.
ההרפתקאות האמיתיות בהחלט של האמא רוצחת את ה... מעודדות מטקסס לכאורה.
לא ידעתי שהיה סרט שנקרא בזמן ש...
יש סיכוי.
לא ידעתי שהיה סרט שנקרא בזמן שתום נחנק.
כן. בזמן שנחנקת, כן. וכל אלה הופיעו בחיפושים לפני שהגעתי לשרלוק הולמס ריטרנס, ובסוף ראיתי אותו ביוטיוב, כי לא היו סטרימים.
כן, אל תראו אותו ביוטיוב, אל תראו אותו בכלל, זה סרט...
הוא מטופש להפעיל.
הוא מטופש, יש כל כך הרבה קטעים, למרות שנמשך שעה וחצי שבהם משתמשים פשוט פתאום אנחנו שומעים את המחשבות של אימי, רק כדי להסביר לנו משהו שכבר ראינו על המסך.
כן.
וכזה, לא האמנתי שהוא שרלוק הולמס, 5 דקות אחרי שאמרה לו, אני לא מאמינה שאתה שרלוק הולמס. שרלוק הולמס הוא אמיתי.
הם הלכו לגמרי עם הרעיון שהיא כמו ווטסון, על ידי זה שהיא גם מספרת. רק שווטסון סיפר את הדברים שקרו, היא מספרת מה לא קורה.
כאילו, אני די מחבב את הרעיון שהתיאורטי של מוריארטי, זה לא מוריארטי שחזר לכם ממש כזה, זה המשפחה שלו כאילו, ושכולם...
כולם עברו לסן פרנסיסקו משום מה.
והם נבלים. אני תאהב את הרעיון הזה, בתיאוריה זה פשוט לא יוצר שום דבר טוב.
גם לא ציינו את זה שהתעלומה זה מי רוצח אנשים בעזרת חיות שקשורות לטיגריס.
כן.
בעזרת טיגריס, בעזרת חיפושי טיגריס, בעזרת איזה דג טיגריס, אני לא יודע.
בשלב מסוים משמיעים
למישהו... פרפר טיגריס, אני לא יודע.
משמיעים למישהו את אייף דה טייגר, יותר מדי חזק. מכריחים... כן. מכריחים אותו לראות נמר הכסף. נמר הכסף זה עדיין משהו? אני לא יודע.
כן, עשו איזה ממש פרקים מדובבים.
יופי, כל הכבוד.
תראה את זה.
לא, אני לא.
אוקיי, אז בואו נקפוץ הלאה.
אני מאוד אוהב את האנימה המקורית, כי אני אליטיסט. היי, אנחנו במאה הנוכחית.
כן, שנת 2009, שרלוק הולמס.
עם הסרט, עם השם הכי ייחודי בעולם. שרלוק הולמס.
על מה זה?
ובכן, זה על בחור חסר בית, לא יודע.
סרטו של הבמה הכי לא אחיד בעולם, גיא ריצ'י. הבן אדם שמצטרך לעשה את לוק סטוק ואת סנאץ' ומצד שני עשה את קינג ארתור.
כאילו מישהו עשה את קינג ארתור, אני לא מאמין
שיד... הוא היה נוכח מתישהו בחדר.
אני לא מאמין שיד אנושית הייתה מעורבת ביציאה של קינג ארתור.
מישהו הפעיל את המצלמה שם.
אני לא, ראיתי את הסרט הזה, אף אחד לא הפעיל את המצלמה שם, זאת בדיוק הבעיה. זה סרט מ-2009.
אגב, בקינג ארתור יש אייט שתוקף את הגיבורים.
כן. ונחש ענקי.
כן, כי ברור.
אגב, שרלוק הולמס של גיא ריצ'י כתבו את הסרט הרבה אנשים, כולל סיימון קינברג, שאותו אני מתאהב לנצח.
למה?
הוא היה מעורב ברובוטריקים ובסטארטריק המחודש.
איזה מהם?
בשניים הראשונים.
אוקיי.
היה לו הרבה השפעה לפי מה שהבנתי על אינטו דורקנס.
אני מחבב את הראשון.
אינטו דרקנס.
אינטו דרקנס הוא נוראי בעיניי.
זה גם כן, לא מבוסס על שום סיפור, יש לנו, במקום מוריארטי, לפחות יש לנו נבל על גנרי אחר, לורד בלקווד. ההורים שלו ידעו שיהיה בחורה.
הוא נראה כמו מרק סטרונג.
לורד זה השם הפרטי שלו, ולכן הוא טכנית לורד בלקווד.
כמו הזמרת.
כן. הוא אחד מאבותי הקודמונים, זה הופיע ב-2010 שרלוק הולמס ריטרנס אגן, the other one this time.
כן, כשהסרט הזה יצא, הרבה ישבו אותו לסדרת טלוויזיה, לא לשרלוק, להאוס. והסיבה היא כי...
יש הרבה קרבות אגרופים בהאוס, כזכור. ראיתי הרבה האוס. אני זוכר את כל
הקרבות. בעונות המאוחרות יש קצת לצערי.
וואו!
אבל רוברט דאוני ג'וניור זה שנה אחרי שאיירון מן יצא.
כן.
וכשהאוס הייתה באמת אחת הזרות הכי פופולריות בעולם עדיין. והאוס עצמו זו דמות שמבוססת על שרלוק הולמס בצורה חופשית, אבל... זה הבסיס.
האוס זה פחות או יותר הדבר הכי חשוב שקרה לשרלוק הולמס במאה ה-21.
חוץ משרלוק.
לא, כי שרלוק, הסדרת טלוויזיה מאוד מושפעת
מה... שרלוק.
מאוד מושפעת מאיך שהאוס הציגו אותו, שזה באמת, הם לחצו מאוד חזק על הקטע שלו כל כך חכם, שהוא מנותק מהסביבה ולכן הוא מניאק.
זהו, ואז רוברט דאוני ג'וניור...
שרלוק הולמס המקורי לא מניאק, שרלוק הולמס הוא בן אדם די בסדר.
רוברט דאוני ג'וניור הגיע לסרט הזה כשכולם משווים אותו להאוס, וכשהוא כבר טוני סטארק.
כן, רוברט דאוני ג'וניור וג'וד לאו ביחד, זה לא יעבוד. אף אחד לא רוצה לראות את זה.
כמה הסרט הזה הכניס?
מספיק כדי שיהיה המשך.
כן, הוא מאוד הצליח.
כן.
והסרט הזה הוא באמת ניסה ללכת יותר על צד של אקשן מאשר מסרטים קודמים.
סרט של גיא ריצ'י? עם אקשן?
עם אקשן שמצליח.
כן, אני מאוד אוהב את הסרט הזה, לא בזכות התעלומה הראשית שהיא מטומטמת להחריד ונגמרת בסוף בכזה, הוא יכול היה לעשות את הדברים האלה כל הזמן, פחות או יותר.
כן.
לורד בלקווד פשוט עשה את הדבר הזה, עם חבל מגומי או what the fuck?
אני לא יודע, לא ניכנס לספוילרים.
זה מאוד מאוד מטופש, והאלמנטים האל-טבעיים, טוב, אתה מראש יודע שזה לא אלמנטים אל-טבעיים, כי זה סיפור כזה.
אני לא יודע, אולי הפתיעו אותם.
כאילו, אם הם היו מורידים ממנו את המסכה וזה כזה, לורד בלקווד היה... לא יודע.
Old Ben McGregor.
כן. And I would have got away with it if it wasn't for your miserable meddling detectives.
כן.
ורייצ'ל מקאדמס הייתה עושה סקובי דו בידו.
So, רייצ'ל מקאדמס מופיעה פה בתור איירין אדלר, דמות שעדיין לא הזכרנו באף סרט, למרות ש...
כי היא מופיעה בסיפור אחד במקור. זה כמו מריארטי.
אבל היא חוזרת.
כן, כי הבחורה היחידה שאפשר לשים בסיפור של שרלוק הולמס, בקולנוע שהקהל יגיד, כן, זאת איירין אדלר. מושא אהבה שלו, למרות שבסיפור המקורי...
זאת אומרת, יש גם את מרי האהבה של ווטסון, שאתה אף אחד לא מכיר אותה.
למרות שכאמור בסיפור המקורי היא מופיעה, עושה לה שלוק הומס ביי ביי ונעלמת, והיא ידועה בתור האישה שניצחה אותו. בסרט הזה לא רואים את זה, כי בסרט הזה הוא מנצח אותה במשחק המוחות.
היא באה ואומרת לו, stop trying to make elementary a thing.
מה שגורם לסרט הזה לעבוד זה כאמור, האקשן ממש ממש טוב, השחזור התקופתי טוב, זה לא נאמן
עמד לאוסקר על הייצוב,
זה לא נאמן למציאות, זה כן מעוצב ממש יפה, והאינטראקציה כאילו לא צריך מושא אהבה, כי פה הסרט הזה לוקח כמובן מלאב את הרעיון שהולמס ווואטסון איזה פינג, וזה עובד להם ממש ממש טוב.
לא בדיוק, כאילו יש לוואטסון חברה.
כן, כולם יודעים בשביל מי הוא שם באמת. היא הזקן שלו. זה מוזר, כי הוא מגולח.
מאוד מוזר, יש לו מחיאות כפיים, זה טוב מאוד. הסרט הזה, הוא קיבל ביקורות מעורבות כשהוא יצא, כי מצד אחד, אנשים אמרו שהוא לא כל כך נאמן לדמות של שרלוק הולמס, מצד שני, אנשים אחרים אמרו, הוא דווקא תפס די טוב את הצורה ששרלוק חושב. באחד הסצנות היותר מוכרות שם, הוא נמצא בקרב אגרוף מחתרתי, פשוט כתחביב, ואנחנו רואים איך הוא חושב בדיוק איפה לתת את המכה הבאה, מה היא תגרום, מה היריב שלו יעשה, ואנחנו נכנסים לתוך הראש שלו, שמנתח את הקרב תוך כדי, וזה מציג לנו את יכולת ההסקה שלו, אבל הרבה אנשים לא אהבו את זה, כי אמרו, שרלוק הולמס בלש, אם אנחנו רוצים לראות את יכולת ההסקה שלו, תנו לי לפתור איזו תעלומה.
כאילו, בסיפורים הקוראים שרלוק הולמס הוא מתאגרף, כאילו, כן. מציינים בפירוש שהוא טוב מאוד בלהרביץ לאנשים.
זה משהו שנעלם מרוב הגרסאות האחרות.
יש סיפור שלנו שמסוס על העובדה שנפטר בזכות זה שהבחור שהם צריכים, שיפתח להם את הדלת לאיזה בניין, אומר, אני מזהה אותך מהפעמים שבריסקת לי את הפנים. היית יכול להיות אלוף.
כן, שרלוק. האיש הזה הפך לקריפר.
לא. אני לא חושב ש... אני לא אוהב ביקורות שמדברות הרבה על נאמן או לא נאמן למקור בתור הבעיה העיקרית בסרט.
זה גם לא מוסס על שום סיפור מסוים של שרלוק הולמס.
כאילו, כי בשלב הזה שרלוק הולמס, בשלב הזה, האמת, כבר בשנות ה-20, כמו שראינו, שרלוק הולמס הוא קונספט שהוא יותר רחב מעמוק, והשאלה היא לא עד כמה אתה מתקרב לאיזשהו הגרסה המקורית של דויל, אלא מה אתה עושה איתו שמעניין בפני עצמו.
אני חושב שהרבה אנשים התעצמנו שרוברט דאוני ג'וניור די טוב בסרט הזה, כי הם... הרבה אנשים רצו שהוא לא יצליח.
זה עוד פעם, אמריקאים משחק בריטי, זה תמיד כאילו מושא של...
כשזה הפוך תמיד אין להם בעיה.
לא, כן, לאף אחד לא אכפת שסופרמן הוא בריטי, ושבטמן הוא וולשי, וש...
בטמן הנוכחי הוא בעיני אפלק,
ושתור הוא אוסטרלי, ולא מאסגרד.
ובטמן הנוכחי הוא מבוסטון, שזה בכלל מבטא...
למה לא נותנים לשחקנים מאסגרד יותר מקום בהוליווד? זה מה שאני רוצה לדעת.
תקרת השכר שלהם יותר מדי גבוהה.
כן,
אתה צריך לעבור על קשת בעיה כדי להגיע אליה.
The Rainbow Connection of Pay.
יצא סרט המשך, Game of Shadows?
משהו כזה. שרלוק הולמס שם המשך גנרי.
שיש שם את הליהוק המודע לעצמו, החביב עליי, מהשנים האלה. סטיבן פריי בתפקיד מייקרופט.
כן.
וזה ליהוק מודע לעצמו, כי סטיבן פריי הוא חבר ממש טוב, וגם
סטיבן פריי בעירום בתור מייקרופט, חובה לציין.
זה קורה, זה קורה.
לא מובר למה, זה פשוט כזה, סטיבן פריי לא רוצה ללבוש חולצה לאותה סצנה. הוא מופיע בשתי סצנות והוא לא רוצה ללבוש חולצה לאחת מהן.
אוקיי. השיגו אותו כבר, זה מה שחשוב. סטיבן פריי במציאות הוא חבר מאוד טוב וגם שותף ליצירה של יו לורי, שגילם את האוס.
כן.
אז היה סוג של קריצה כזאת.
לא, והוא גם מעריץ שרלוק הולמס מאוד ידוע. כתב סיפור קצר של שרלוק הולמס לאיזה מגזין בריטי פעם. סיפור המשך לא משמיק. 2080? לא. זה היה...
נעשה לך קרוס
להרצאה שהייתה לפני יומיים. אגב, אם יש לכם את הטיים טרנר מהארי פוטר. ההמשך אני לא כל כך אהבתי, כאילו הוא היה בסדר לצפייה, אבל כמו הרבה המשכים הוליוודים היינו פשוט לוקח למקור ומנפח אותו עוד יותר.
בהמשך יש את מוריארטי.
כן, זה כבר. והסרט מ-2009 הוא גם ככה, הבעיה שלו הוא שבאמת נורא נורא מנופח, זה כזה גורל הממלכה הבריטית, תלוי ב... האם הולמס לפתור את התעלומה? תנו לנו פשוט לפתור את התעלומה. זה לא חייב להיות גורל העולם והמצאה שיכולה להרוג מיליוני בני אדם או whatever.
לא, אבל זה מה שמצפים כבר, כי בכל, הוא טוני סטארק.
כן.
אתה מצפה שהוא יעשה דברים גדולים.
בסרט השלישי הוא באמת, זה מסתבר שהוא, אני מניח, אחד מהעבודה של טוני סטארק. הם אומרים שיהיה סרט שלישי. אני מניח שגיא ריצ'י צריך את הכסף לשני הפרויקטים האחרים שלו. אחד נכשל כלכלית, אחד נכשל כלכלית וביקורתית.
כן, מה נשאר לו עוד להיכשל? הניסויים שלו נכשלו.
האלבום החדש של מדונה לא הלך טוב, לא יודע.
כן, לא יודע. יש לנו עוד סרט אחד לדבר עליו.
כן, ואז יהיה אפילו זמן לשאלות. אנחנו עומדים
ממש טוב. יש לנו תשובות, אני לא בטוח.
כן.
אוקיי.
וזה יהיה הסרט היחיד שכבר דיברנו עליו בפודקאסט, אני לא זוכר באיזה פרק.
בפרק שבו דיברנו גם על החיים הפרטיים של שרלוק הולמס. זה פרק מ-2015 או מתחילת 2016, זה בטוח. אנחנו עושים את זה כבר הרבה זמן.
מיסטר הולמס בשבילך?
כן, אני די התעקשתי שנדבר על הסרט הזה בתור הסיום, כי זה סרט שהוא באמת...
אני רציתי לדבר על וג'יטייל פרזנס, שרלוק הולמס אנד דה קיוקמבר הפלק, אבל אביעד אסר עליי.
שמע, זה לא שיש לי משהו נגד ירקות באנימציה שמלמדים על הנצרות, אבל אני חושב שעם זה אנחנו יכולים לעשות קצת יותר.
זאת אומרת, זה צריך פרק חי נפרד לכל הפילמוגרפיה של וג'יטיילס.
יש בזה את איאן מקלן.
בווג'יטיילס?
לא, בזה. ומיסטר הולמס. ואת תעלומת המבטא המתחלף של לורה ליני. אני עד עכשיו לא בטוח מה היא אמורה להיות שם.
קור בליימי, סר.
כן.
I'm quite a posh lady now.
מיסטר הולמס הוא מבוסס על ספר, אבל לא ספר של ארתור קונן דויל.
A Slight Trick of the Mind של מיץ' קליין.
קולין.
קולין, סליחה, אני לא רואה מה כתבתי מפה.
יש לך איזה פה בגדול.
ככה זה עובד.
כן.
הייתי בטוח שזה רק בשבילנו, ופתאום מסתבר שאתם ראיתם את כל שגיאות הכתיב שלי.
האמת נחשפת, והיא רועדת. הסרט הזה הוא סרט שבא ומראה לנו את שרלוק הולמס בעולם האמיתי בעצם, אבל לא כמו 1994 בייקר סטריט של זה. אם שרלוק הולמס היה מוקפא בתא...
בעולם האמיתי, שבו טכנולוגיית הקפאה הקירוגנית הומצאה במאה ה-19.
כן. אז לא כזה, אלא בעולם שלנו, שרלוק הולמס בתור אדם זקן כבר, הוא בן 93 אם אני לא טועה.
אחרי מלחמת העולם השנייה.
כן, הוא כבר איבד את היקרים לו לאורך הזמן, אבל הוא כן מפורסם. אחד מהרעיונות שמוזכרים בסרט זה שהוא לא אוהב את איך שווטסון מתאר אותו בספרים. בין השאר הוא לא אוהב את זה שהוא מציג אותו כמישהו שמעשן מקטרת, כי הוא בכלל מעדיף סיגר. הוא חושב שווטסון מגזים הרבה פעמים בתיאורים שלו, והוא עדיין מוצג פה כבלש מבריק ומישהו שמשיג מסקנות מאוד מהר, אבל הוא בן אדם. הוא לא מישהו הוא לא גיבור על כלשהו או מישהו שיכול להתקיים רק בספרים.
הסרט מתרחש בשני מישורי זמן, באחד מהם הוא בן 60 ומשהו,
כן?
והוא פותר, הוא עובד על המקרה האחרון שגרם לו לפרוש. ובאחר כאמור הוא בן 90 ומשהו, והוא מתחיל לדאוג שהוא מאבד את המחשבה שלו ואת הזיכרונות שלו.
כן, הוא
והאישה מנסה... והאישה והילד שמטפלים בו, היא, האישה רוצה לברוח, כי זה כבר נהיה יותר מדי בשביל העבודה הזאת, והילד נורא נורא מתעניין בו ורוצה להיות פחות יותר הסיידקיק שלו. הרובין לבטמן שלו.
כן, הרובין לאולדמן.
אולדמן, בטמן, שרלוק.
אולדמן, גיבור העל החדש.
הוא ננשך כדי להזדקן.
כן, והשיניים נשארו לו על היד, כי זה תותבות.
יש לו את היכולת להעיף אותך מהדשא שלו. גם אם אין פה דשא, הוא בונה דשא ואומר לך לעוף משם. הוא עובד מאוד קשה על הגינה הזאת.
כן, ותמיד, תמיד יש לו סוכריה בכיס.
ואתה זה אורגינל.
כן. מה שמיסטר הולמס עושה זה בעצם... בזמן שתום מנסה לתקשר. מיסטר הולמס, טוב שאתה צוחק, הוא הסרט הדיכאוני ביותר מבין שאנחנו סוקרים פה. כי הוא מציג באמת את הזקנה כאיום, כמשהו שצריכים להתמודד איתו. גם גיבורים שתמיד הייתה להם את התשובה הנכונה, בסופו של דבר מזדקנים. זה משהו שאנחנו רואים לפעמים בסרטים. הזכרתי קודם את לוגן, שגם כן מציג כבר את וולברין בתור מישהו שכבר... עבר יותר מדי בחייו. הוא כבר מתקשה להתמודד עם זה והגוף שלו נחלש. מיסטר הולמס, שפה אגב איאן מקלן בתפקיד הראשי, אני חושב שהוא מצוין פה.
או, אתה כמו שכתבת בביקורת שלך בזמנו בבלוג, כשאתה רואה אותו בתפקיד כאילו הולמס הזקן, אתה דואג לשחקן כזה, איאן אתה בסדר?
כן, שמישהו יתפוס אותו.
ואז כאילו בשנייה אחרי זה אתה רואה אותו בתור מישהו בן 60, והוא חד ועומד זקוף ו...
אתה עושה איין,
וזה קצת כאילו, אני לא רוצה לרחם עליו כי הוא שחקן שיש לו המון תהילה ופרסים, אבל זה מישהו שאתה יכול לראות בטרילוגיית ההוביט, שזה הדבר האחרון שהוא עשה, שנמשך אני חושב 500 אלף שנים, גם ההפקה של הסרטים וגם הסרטים עצמם,
כן.
שלא בא לו להיות שם, ויש הרבה סיפורים מהסט של ההוביט, על איך הוא פשוט בשלב מסוים התחיל לבכות שזה לא משחק, שמכרים אותו לעמוד מול כדורי טניס ולדקלם שהוא רואה את זה כזה.
אני חושב שגם הרבה מהקהל עשה את זה, האמת.
כאילו, אני בהחלט עשיתי את זה על סרטי ההוביט. אני חושב שזה היה שלב שבו קומיקאי סקוטי הופיע רחוף על חזיר בסצנה דרמטית רצינית על גורל הממלכה התיכונה, שאמרתי, אוי אלוהים אדירים, סרט, מה אתה עושה? אז כן, איאן מקלן, מר הולמס בארץ התיכונה.
יופי. מה שהסרט הזה בעצם עושה זה להראות לנו איך, אני כל הזמן מנסה להיות רציני, איכשהו זה קורה.
אני בורח לקומדיה כי זה נושא כאוב.
כן, אתה נמלט מהכאב. מיסטר הולמס של הסרט הזה הוא מישהו שהוא שרלוק, אבל לא סתם הסרט נקרא מיסטר ולא שרלוק הולמס, חוץ מזה שש שנים לפני זה יעשה סרט שנקרא שרלוק הולמס עם רוברט דאוני ג'וניור. הרעיון הוא פה באמת להפוך אותו ליותר אנושי, לאיש הזה שאפשר לפגוש. לא שרלוק המפורסם והגדול, אלא האיש הזקן המוזר הזה שמגדל דבורים ויש את ה... אני חושב שהיא אמורה להיות סקוטית שמטפלת בו, או וולשית, או אייל אוף בן, אני לא יודע מאיפה היא אמורה להיות.
היא מהפרינסיפליטי של ג'רזי.
כן.
זה מקום אמיתי. סופרמן מגיע משם. סופרמן הנוכחי, כאילו.
חשב שהוא מקריפטון, אבל אוקיי.
לא, הנרי קביל.
ג'רזי זה יותר הגיוני. הרבה יותר.
The Principality of Jersey Show.
כן.
אז עוד פעם, זה סרט ממש ממש טוב. המשחק פה נהדר. וזה באמת, זה סרט שקצת קשה לצפייה, כי הוא באמת מתעסק בפחד מהזדקנות. לא רק הפחד שלנו כאילו מלהזדקן, אלא הפחד של לראות מישהו שפעם הכרת. ואני מניח שלכולנו בשלב הזה יש קרובים שהם ראו, כאילו עוברים מהאיש הזה שאני זוכר בתור ילד שתמיד היה מחזיק אותי על הכתפיים או משהו כזה, תמיד היה לצח החמה, מאבד לאט לאט את הזיכרונות שלו ואת המחשבה שלו וזה.
בגלל זה אני כל הזמן... שמח לכולם.
כן, בגלל זה אני בורח להומור, כי זה סרט שבשלב מסוימים נהיה נורא נורא קשה, וכן.
מה שמעניין שמי שביים את זה ביל קונדון, שיתוף הפעולה הקודם שלו עם איאן מקלן היה אלים במפלצות, שם איאן מקלן מגלם את הבמאי ג'יימס וויל, מי שביים את פרנקנשטיין, שוב, בתור מישהו שכבר נמצא בסוף חייו...
איאן מקלן נראה כמו איש זקן.
כן, הוא איאן מקלן, הוא כאילו... הוא סר.
לא, כאילו גם לפני 20 שנה, גם לפני 20, מתי יצא אלים במפלצות?
ב-98.
כמעט 20 שנה, כן. הוא נראה...
גם סרט מצוין.
הוא כבר יכול היה לגלם איש זקן. בין לבין בין קולדון עשה את דמדומים.
הוא עושה את שיקגו, אז כאילו, הוא לא עושה את שיקגו, הוא הפיק את שיקגו.
זה הרוויח לו את כל הכסף שהוא צריך, והרס לו את המוניטין הביקורתי לנצח, אני חושב.
ואז מיסטר הולמס הגיע ודי הציל אותו.
מה הוא עשה אחרי זה עוד משהו שאף אחד לא אהב, אני חושב. עוד איזה סרט פנטזיה לנוער.
האמת שאני לא... אתה לא עולה לי בראש מה הוא עושה אחרי זה.
ביל קונדון, לא, כן, הוא היה יכול להיות, אני חושב, במאי איכות, כאילו באופן בלעדי, ו...
אבל כסף! כן. הערפדים המנצנצים האלה מביאים כסף! אגב, איאן מקלן בתור ערפד. יכול לקרות.
ערפד קלאסי אותו.
אז...
מה אנחנו עושים בצללים?
מה אנחנו עושים בצללים? כן.
שתיים. יש לסרט הזה קצת בעיות, אני חושב שזה, הוא קצת מנסה לעשות יותר מדי, יש עלילת משנה שלמה במלחמת העולם, אחרי מלחמת העולם השנייה שבה שרלוק הולמס מבקר ביפן, ופוגש בחור יפני שהיה מעריץ מאוד גדול של הסיפורים שלו, ומגלה את סיפור הרקע שלו, וזה מרגיש קצת, כאילו, זה מקושר לנושא, כי התסריט כן מצליח לקשור את זה בחזרה, אבל זה כן מרגיש ממש יותר מדי, ואני טועה כמה, אני לא בדקתי את הספר אף פעם, אני לא יודע כמה הוא גדול, אם זה ספרון קטן או שזה איזה...
או שאתה צריך מלגזה כדי...
איזה משהו סטיבן קינגי כזה, ג'י.קיי. ראולינגי כזה.
כן.
אם זה משהו שפשוט עלילת משנה שהם לא ידעו לחתוך בזמן. זה לא שהקטע הזה רע, זה פשוט מרגיש כמו, הייתי מעדיף שתתמקדו יותר על החלקים החזקים יותר.
אני אעביר להם את זה.
בבקשה. אבל זה כן מעניין שאנחנו מסיימים עם משהו שהוא מבוסס על, פחות יותר פן פיקשן של שרלוק הולמס, כי זה...
כן, זה עובר הלאה.
יש המון... המון המון המון, הייתה לי הרצאה לפני כמה שנים על שרלוק הולמס באייקון והייתי צריך לחקור את הנושא. יש ספר שלם שאפשר למצוא לפחות באוניברסיטת תל אביב בספרייה של שיצא בשנות ה-90, ספר שלם שמוקדש לתיאורים קצרים של כל היצירות שמבוססות על שרלוק הולמס, כאילו של ספרים שממשיכים לא רשמיים וקומיקסים שממשיכים לא רשמיים, ויש לך תת ג'אנר שלם של סיפורי שרלוק הולמס הזקן. מייקל שייבון, כותב זוכה פרס פוליצר, כתב את פתרון סופי, שגם כן, זה שרלוק הולמס במלחמת העולם השנייה.
אני כל כך שמח שאמרת שרלוק הולמס אחרי פתרון סופי, כי הראש שלי ילך למקום אחר.
זה הבדיחה, זה The Final Solution, שזה נשמע כמו תלו משהו שרלוק הולמס, אבל זה עוסק בילד ששרד את המחנות וכו' וכו'.
אז מגנטו.
לא, האמת, יש לך את סיפור של בטמן משנות ה-70, שבו שרלוק הומס הזקן שרד עד שנות ה-70, בעזרת...
שרד עד שנות ה-70 המסוכנות. כל הלהקות רוק האלה והדיסקו שמתנפל עליו.
בעזרת שתייה של דבש מיוחד שהוא הכין מהדברים שלו. אגב, שרלוק הומס כ... איך אומרים? דברן או קברן? אני לא זוכר מה...
דבוראי.
דבוראי.
כן, החליטו שקברן נשמע יותר מדי כמו משהו שקובר אנשים.
כן, בתור דבוראי, זה לא משהו שהסרט הזה המציא סתם או הספר, זה באמת, בתעלומה האחרונה של שרלוק הולמס הקרונולוגית, הוא אכן מתואר בתור מי שמתעניין נורא בדבורים. זה המתן שנותן למרגל הגרמני שהוא לוקח את זה, את הספר שלו על גידול דבורים.
שילמד.
כן,
בכלא. תצטרך עיסוק בכלא. טוב, אז באמת אם אנחנו מדברים על להעריך יותר מדי במילים,
לא, יש לנו עוד הרבה זמן טכנית, לא?
יש לנו קהל שרוצה ללכת לשירותים.
ללכת לשירותים או לשאול שאלות.
כן.
יש למישהו שאלות?
כמו שציפיתי.
מה הסרט הכי טוב ממה שראינו עד עכשיו? ממה שראינו פה.
הכי טוב כסרט, לדעתי, מיסטר הולמס, כסרט בפני עצמו. כמו שאמרתי, יש לי חיבה מסוימת לאחיו החכם יותר שרלוק הולמס, כי הוא פשוט סרט שבאמת הולך עם הטירוף שלו עד הסוף. ושרלוק ג'וניור, כי אני פשוט אוהב את באסטר קיטון.
אני אלך על פרל אוף דף, כי אני אוהב את בזיל רת'בון, קוראים לו בזיל.
כן, אכן קוראים לו בזיל, וזה...
זהו!
זה כל מה שצריך כדי
לסרט. כן.
אז...
אנחנו נשחרר אתכם?
כן, נגיד רק שהפרק הזה יעלה...
ביום חמישי? בהנחה שההקלטה טוק טוק טוק.
כן. היינו צריכים לחבר את המיקרופון, הבנתי, כן.
מה זה, אני קיבוץ, נקוויד, מה זה חשמל?
מכיר...
אלו, איש קטן בתוך המחשב, אתה שומע אותי?
אז אנחנו נסיים פה.
כן.
ותודה לכל מי שבא.
כן, נזכיר שפרקים קודמים שוב אפשר למצוא בדף הפייסבוק שלנו, שורה שנייה באמצע, יש כבר 217 כאלה.
כולל כמה שחשבנו שנעלמו וחזרו.
כן, אנחנו מחזירים לחיים לאט לאט את הארכיון שלנו שלנו בהתרחבות הגדולה.
כמו את שרלוק
הולמס. כן. 2017, יצחק שדה סטריט, שרלוק הולמס ריטרן.
זה איך אתה נותן את זה בשבילך.
תודה שבאתם, אנחנו מקווים שנהנתם, ושאם נהנתם ולא הזנתם עד עכשיו לפודקאסט, תתחילו להזין לו.
ואם לא נהנתם, אז אל תספרו לאף אחד.
כן.
אז תודה לכם.
אני סתום שפירה.
אני אביא את שמים.
תודה שאתם רוצים. For you, Mr. Holmes, there ain't nothing. The irregulars here wouldn't do. Cause we know you've got great faith in us, Mr. Holmes. Like you know we've got great faith in you. Send us here. Send us here. Send us there. Send us there. Send us anywhere. The irregulars you know will come through. Getting full confirmation of all information. About what, which, where, how, when, and who. How, when. Anything you want to know, just think of anything you want to know. There must be something that you want to know, and if there is, well, it is well, I know where to go. The price of a barrel of biscuits, or slices of bean and ham pie. The place to buy cherries or dried Spanish cherries. These are examples, a few random samples of merchandise I can supply. If there is anything you want to know, if there is anywhere you want to go, there must be somewhere that you want to go. And if there should be, could be, I'm the man to know. Sir Samuel Pepys' diary, a randy ass of Nell Gwyn. The second you spot it, you name it, you got it. From Buckingham Palace to my Auntie Alice, there's no door that I can't get in.